ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1- בוקר, בן כספית, שלום, רגע, עוד לא הסתכלתי ברייטינג, בוא נראה.
עדיף שלא תסתכל, איך, פלתי גם את הטלפון על הראש, כן, הכל טוב.
שבע.
מקום שיהיה, בוא, אתה...
שבע.
אתה על הקצה של סילוק בבושת פנים מהסירייה הראשונה. אבל אני אהיה שם בשבילך, ואתה תוכל להניח את כתבך,
סליחה, את
ראשך על כתפי.
מה, הם פתחו חתונה? יש חתונה עם בת 16, פתיחה נמוכה.
לא, חתונה מי נפתח שלשום. זה היה פרק נוסף, כאילו, ולדעתי הוא נפתח עם 20.
טהרן 5-4.
מי?
טהרן.
אוקיי, לא יודע מה בדרך כלל שם.
כן, מעניין. חדשות 13-6. טוב, חדשות 14-6.
כמה חדשות שלכם?
6-2.
ואתה 7, אז לפחות עלית.
לא, בדרך כלל אני עולה, אבל פשוט היה משחק אתמול.
חשבתי שעוד מדליקים את נרות חנוכה. אגב, לא רק שהיה משחק אתמול, אפילו הייתי בו.
מה זה, המשחק עשה רייטינג מטורף אני רואה. רייטינג
לא היה, בסוף לא היה משחק, כן?
כן, אבל אני רואה את הגרף. גבוה מאוד, מאוד.
טוב, תחשוב על התירוץ של מחר, היום כבר מוצא.
בסדר, ברוך השם. עזוב, הכל פייק במילא, זה לא רלוונטי, הנתונים שלנו הרבה יותר גבוהים.
ברור.
ועוד התבררו דברים, כן, בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר.
יפה.
הלכתי אתמול לראות את הפועל תל אביב בבלומפילד אחרי הפסקה של שנים.
נו, הפסדתם?
ניצחנו.
וואלה.
לא, קבוצה טובה, אבל היה טקס מרחיב לב וסוחט דמעות, עם משפחת רואי ז'אנו, שהוא גם, שיש לך מישהו שאתה מכיר, הוא חבר מאוד קרוב שם. סליחה, אני כל הזמן מחליף אותו לרואידו ז'אנו, לוחם שנהרג ממש לאחרונה, עוד הפועל שרוף, בחור עם כיפה. אני זוכר שאני נוסע באוטו ושומע שידור מהלוויה, שאחיו הקטנצ'יק מספר על זמן האיכות שלהם בשערים 4-5 בלומפילד, וגם כמובן טקס ללירי, אלבג, ששאלנו אתמול את אבא שלה, אם בישרו לה שאנחנו בליגה השנייה. בקיצור, וחבל רק שהאלימות גם בחיפה וגם אצלנו למרבה הצער, מעיבה על ההנאה מכדורגל.
נכון. פשוט גועל נפש.
ממש חבל. אנשים צריכים ללכת לבית סוהר.
גועל נפש.
עד שלא יגיעו.
צריכים ללכת לעזאזל.
אני אדבר על שלי, על השניים שפרצו למגרש וכמעט תקפו את השוער של נוף הגליל. הם צריכים ללכת לבית הסוהר, לבית האסורים.
עד משמעית.
לא מעצר, מאסר. השופט שהולך להוציא אותם, בלי, אגב, הירידה לכרגיל הדשא, זה עבירה פלילית. אני כבר אומר לשופט שהולך להוציא אותם כרגיל, אין עבר פלילי, סיכוי לשיקום, הוא יהיה השופט שיתקע עוד מסמר בארון הקבורה של הכדורגל בישראל. ככה פשוט. אין דרך לה... ארץ חלפון, מכובדי, יושב ראש המנהלת או התאחדות או שלא יודע מה, אל תענישו המנהלת, אל תענישו את האגודות. אדמונד ספרה לא השם ששני הדבילים האלה פרצו לדשא. הוא לא השם. גם לא... ובטח לא יעקב שחר שמשקיע כבר איזה 20 שנה לדעתי מאות מיליונים. הם לא אשמים. ברגע שהאנשים האלה ילכו לבית הסוהר, לא ליד ולא כמעט, לבית הסוהר, לתקופה, כאילו לשנה, לשנתיים, לשלוש שנים, אז זה ייגמר, זה נורא פשוט. אתה איתי?
לא, הקשבתי לאיזה סינק של יאיר לפיד שאני רוצה להשמיע לך. אבל הבנתי שאתה בכדורגל שם, היה לכם עניינים, אלימות, פרצו למגרש וכל הדבר הזה.
חבר'ה, תסתכלו. אתה לא שייך לכל זה, כי אתה עוד בית"ר ירושלים.
תוכלו, בדיוק, אצלנו זה מתורבתים. אצלנו אין בבית"ר, אנחנו מקפידים על האירוע. אבל זה לא משנה, בגלל שגם כשתהיה אלימות אצלכם במגרשים, את הנקודות יורידו לביתר ירושלים, אתה מבין? אז כאילו אין מה זה. עכשיו אני אגיד לך משהו, יש לי שני ילדים, אמרתי לך, הם נוסעים לכל משחק, לא יודע מאיפה הם הביאו את הדבר הזה. כל היום הם בספורט, ביתר, מה ביתר, נוסעים, הולכו על הדבר הזה. מאיפה זה? אני, כל האלימות הזאת שלכם וכל הדבר, לא הבנתי מה, מה, מה הדבר הזה. תסקו אצלנו, כן, תראו אצלנו בפוליטיקה, בזה, אנשים מטורבטים. אנשים מדברים בנימוס בכנסת, מקשיבים איש לרעהו, תמין?
נותנים את הכבוד האלמנטרי.
בדיוק.
איך כל דיון, ולא חשוב על מה בסוף יהפך לך, למשהו שלך, שקשור אליך, או שבית ירושלים, אני הייתי משמיע לך עכשיו את האינסרט הפופולרי שיסרף לכם הכפר, אבל נוותר.
תודה, תודה.
אנחנו עוד מעט משחקים נגד כפר שלם, כי זה ליגה שנייה.
וואלה.
אני שואל את עצמי, אם השיר הזה, כן, זה משחק העונה, אם השיר הזה שיסרף לכם הכפר, יתקף גם שם, או אפילו כל הכפר, כי זה כפר שלם. כן, בדיחות. אתה מוכן להתחיל?
כן, טוב. קודם כל, שכוח לטראמפ הוא שלנו, כן, דונלד בן פרד, החתול הג'י-אנג'י, שאני רואה שהוא עקבי, הוא עקבי. תקשיבו חבר'ה, אנחנו פה, מתגלה פה אירוע מאוד מאוד מעניין, כי הוא ממשיך עם הקטע שהוא רוצה להגיר את הערבים מעזה, והוא אומר הלילה, אפשר להלמיך טיפה, תתתתה זה, וכשהטיפה...
תשמע, מאז שהדברים פחות מסתייעים מכיוון שלך, הכל מפריע לך, תתתתה פתאום מפריע לך. אנחנו עם התתתה הזה משנת מעמית לה.
יש לי איזה הפרעת קשב כזאת, שאני לא מסוגל לשמוע את התתתה הזה.
או שזה הדמנציה שזה...
שימי, שיהיה קצת תתתה, אנשים יתרגלו לזה.
ברור, אתה לא יכול לשלול מהאנשים את הזכויות הקנויות, זה כמו דייר מוגן, יש תתתה, זה... כן.
הנה, זה עוד פעם מפריע לי. אתה רואה? אני בדיבוק. אני בדיבוק.
וזה אחרי שאתה בטיפול.
אני רוצה שהם יחיו באזור שבו יוכלו להיות בלי הפרעות. מהפכה ואלימות. כשאתם מסתכלים על רצועת עזה, זה גיהנום במשך שנים, אז אני חושב שאפשר להוציא משם אנשים שיחיו באזורים הרבה יותר בטוחים, ואולי הרבה יותר טובים, ואולי הרבה יותר נוחים. עכשיו, לא זאת אף זאת, הוא אמר... שהוא מאמין שנשיא מצרים הסיסי והמלך עבדאללה הסכימו לקלוט פלסטינים מעזה. הם יעשו את זה, הוא אומר. והוא מצטט, וציטוט, הלוואי שהסיסי ייקח קצת פלסטינים מעזה, עזרו לנו, עזרנו להם מאוד, ואני בטוח שהוא יעזור לנו. הוא חבר שלי, הוא בשכונה קשה, אבל אני חושב שהוא יעשה את זה, ואני חושב שגם מלך ירדן יעשה את זה. הייתי רוצה לגרום לפלסטינים לחיות באזור שבו הם יכולים לחיות ללא הפרעות, ומהפכה ואלימות. לגבי פגישה עם נתניהו, אמר, זה יקרה בעתיד הלא כל כך רחוק. תקשיב, אנחנו הסתבכנו פה עם תותח. הסתבכנו פה עם תותח.
למה הסתבכנו? אבל לא, זה לא דונלד בן פרד, כן. יש שם בטוב?
לא, אני אומר, הסתבכנו בסגי נאור. אנחנו כאילו, בוא נע, יש פה זה. מה שהצחיק אותי, יש איזה אחת, אתה בטח מכיר אותה, קוראים לה רויטל סלומון, בטוויטר.
צייצנית, נכון?
צייצנית.
לא מכיר אותה אישית.
כן, צייצנית, והיא כותבת דבר מצחיק, שהוא משעשע, כן, שמראה לכם איפה התודעה של האנשים נמצאת. טראמפ מדבר על עבריינים בארצות הברית, ואומר שהוא רוצה לגרש אותם למדינות אחרות, תמורת השלום לאותה מדינה. זה משתלב מצוין.
זה גדול.
זה משתלב מצוין עם הסיפור של העברת הזאתים לירדן או whatever. טראמפ לא בעניין של לפתור בעיות, הוא רק רוצה לייצר מראית עין של פתרון, להזיז את הבלגן למקום אחר, ושמישהו אחר יתמודד איתו. טננאו, סטננאו, טיו, בום, בום, בום.
אני מתקשה לעקוב אחרי מה שאתה רוצה.
כן, מה... היא כאילו מתלוננת שטראמפ לא רוצה לפתור את הבעיה של עזה, הוא רק רוצה להעביר אותה למקום אחר. זה קשה לה שהוא מעביר את הבעיה.
אנחנו בעד להעביר אותה למקום אחר.
כן, זה קשה לה שהוא רק מעביר את הבעיה למקום אחר. מה את רוצה, נשמה? מה את רוצה? אגב, שמעתי שהוא רוצה להעביר גם איזה 100,000 ערבים מעזה להוד השרון. זה הדיבור, תשתדע.
בוא נתחיל ב-100. יש פה, אין פה חסר ידיים.
100, אתה מוכן לקבל? 100. לפתור את הבעיה של עזה, אתה מוכן לקבל 100?
כן.
יפה.
התשובה היא כן. אבל אני בוחר אותם.
100 להוד השרון, כן, יפה. 100 להרצליה, 100, איפה עוד זה, איפה רמת השרון, 200, עיר גדולה, 200 לרמת השרון, איפה, צפון תל אביב, 300, 400,
בוא,
כמה.
בוא, רמת השרון לא יותר גדולה בהרבה מאוד השרון, אני דוחה בשעת נפש.
בוא, אני רוצה להתחיל להתקדם.
ניסיונות הרמיזה שלך, שאנחנו פה, עיר בת של רמת השרון, בוא, עוד השרון צומחת בצורה מטורפת, כל שנייה, אני יוצא מהחלון בקומה 15, עוד מגדל, אני מבקש ממך לתת כבוד, את הכבוד הראוי, להוד השרון, תודה.
אוקיי, עכשיו מי עוד הצחיק אותי? הצחיק אותי אחד בשם קינלי טורפז, אתה מכיר אותו? הוא מיש עתיד.
ברור, חבר
כנסת. הוא מפלגת יש עתיד, כן. קינלי, מה זה קינלי גם באמת?
זה הכינוי שלו.
לא, בסדר, קינלי, אתה לא יכול להסתובב עם כינוי קינלי. זה לא עובד כבר.
מה גם שכבר לא שותים קינלי.
יש גיל מסוים שמעבר לו, כל הכינויים שמהצבא והמזה כבר לא מתפקדים. אוקיי, אפרופו קינלי. אז הוא כותב, מראה את התמונו, העזתים חוזרים לצפון הרצועה ומתקבלים על ידי מחבלים, גם לטראמפ לא יגרום לנו להגר, ותמונות שהם חוזרים, ואז הוא כותב במרכאות ניצחון מוחלט. עכשיו תראה, הבן אדם, הוא במפלגת יש עתיד, הבוס שלו במשך שנה עובר מאולפן לאולפן וצועק להפסיק את המלחמה. כלומר, עכשיו, איך חשבת שיראה סיום המלחמה, אמר קינלי טורפז, איך חשבת שזה ייראה, שיאיר לפיד צועק להפסיק את המלחמה? מה חשבת שיקרה באותו רגע עם הערבים בדרום רצועת עזה? שמה יקרה איתם? כשצהל להפסיק את המלחמה, זה אומר להפסיק את המלחמה ולצאת מתוך רצועת עזה. תן כיוון, על מה אתה מדבר, כאילו, מה הכיוון שאתה חשבת שיקרה? שנבין את הציוץ שלך, תודה, כן, בבקשה, בן כספית.
תגיד, למה לא נעלה אותו?
למה נלאה את הצופים? למה נעלה אותו ונלאה את הצופים?
לא, כי אתה, בוא, אתה קצת הלאית, וזה לא צופים פה.
אבל אני זורר, כאילו, מבחינתי תעלה את מי שאתה רוצה.
לא, לא, אני סתם אומר, מעניין מה הוא יענה, ואנחנו מאזינים לא צופים, למרות שאפשר לצפות בנו.
דעתי, שר ויואב הכינו לנו איזה ליינאפ, אני רואה אלי שטיבי.
מה, הם עשו ליינאפ?
וסרן עין.
סרן עין. שהם נותנים לנו להתנהל כאבת נפשנו. טוב, תשמע רגע.
כן.
אני מוכן למשוואה הבאה, אני מוכן על כל 1,000 פליטים שיקלטו בירדן או במצרים, אני קולט אחד, לא בעוד השרון, אצלי בבית. וזה אומר שאם יהיו 100,000 פליטים בפלסטינים, עזתים, לא פליטים, פלסטינים בירדן, אצלי יהיו 100. ואם אין מקום בדירה שלי ל-100, אני אזכור להם דירות, סבבה?
כן.
אני מסכים איתך שטראמפ תותח, אלא שההתבטאויות שלו בזמן האחרון על מה שקורה פה לא לגמרי מחוברות למציאות. עכשיו, אני מודה, קודם כל אמרתי לך כבר, אני לא רוצה להצטדק, ואני טעיתי בטראמפ הפעם הקודמת שהיה נשיא, וגם הודיתי בטעות הזו, אבל הייתי מצביע טראמפ בפעם הזו אם הייתי אמריקאי, אפילו רק בשביל הקטע עם קולומביה. דיברנו על זה אתמול?
לא ממש.
תקשיב, הבן אדם מוציא שני מטוסים של עבריינים או מהגרים לא חוקיים קולומביאנים לקולומביה. ממשלת קולומביה מחזירה אותם. אתם לא תוציאו לפה מטוסים.
עם עבריינים.
מי אתם בכלל? הבן אדם הודיע שברגע זה המכס על סחורה מקולומביה לארצות הברית עלה ב-25% ובעוד שעתיים הוא יעלה בעוד 50%. נשיא קולומביה שולח את המטוס שלו לקחת את העבריינים אליו הביתה, וככה צריכה להתנהג מעצמה. אלא שבמקרה שלנו, בינתיים מה שהוא עשה זה סיים את המלחמה, ובנושא הפליטים הוא כבר נשמע קצת אחרת. הוא מבין שירדן לא יכולה לקלוט פליט אחד. הוא מבין שסיסי, לא, מה פליטים? הצענו לו את כל הרצועה. כך, לא את הפליטים, את הנדלן. הרי הערבים, אנחנו כל הזמן אומרים, קח להם אדמה. קחו אדמה. הצענו לו את הרצועה 200 פעם, כולל בגין, בהסכם השלום. הסיסי רואה בחמאס ובאחים מוסלמים איום קיומי. הוא לא ייקח אחד. וטראמפ ילמד את זה. אתמול המייצג על הזכיר את אלבניה, שזה מאוד מאוד מעניין. אגב, מדינה מאוד מעניינת, עם ראש ממשלה אוהד ישראל בצורה קיצונית, לחיוב אני אומר את זה, ודירם הראש ממשלה פרסם יד הודעת הכחשה באורך של טור שלי. אז זה לא יהיה פשוט האירוע הזה, אז אפשר ללגלג, אני לא מלגלג, הוא פשוט, בוא נאמר, אם זו הישועה שאתם מצפים לה מטראמפ, תרגעו. עכשיו לגבי לפיד, נכון, לפיד לא הציע לסיים את המלחמה, לפיד הציע לעשות עסקה, אנחנו צריכים לחנך את עצמנו לא לקרוא איזה עסקה, כי אנחנו לא מעבירים, לא משנים פה סחורה, אלא הסכם להחזרת החטופים ולחזור להילחם. אלא מה? אתם כולכם, מינון מגל דרום עבד אחרון הברדוגויים, צרחתם וצבחתם, כשלפיד הציע את זה, שאי אפשר יהיה לחזור להילחם. ועוד לפיד הציע את זה בעיצומה, זאת אומרת, עוד היה הרבה מה לעשות, וגם האמריקאים ידעו, צריך עוד היה להרוג את סינואר, ואני לא משלה את עצמי, כל תוצאה אחרת, חוץ מהריגתו של סינואר, מהלך מלחמה הזו, אני לא הייתי מקבל, וכולי וכולי. עכשיו, כשדי ברור שאי אפשר יהיה לחזור למלחמה, כי כבר בוא, שנה ומשהו, והכל הרוס, וכולם מתו, אתם פתאום אומרים שתחזרו ללחימה. אז אני מציע לכבודו, אינון, לך אין כינוי, למה אין לך כינוי כמו קינלי?
אמא שלי קוראת לי נוני.
נוני בלי יוד?
נוני, כמו נוני מוזס.
זה על שם נוני מוזס, למרבה הצער.
כן, כן, בדיוק.
זאת אומרת, שיש שני נוני בארץ, נוני מוזס ונוני מגל.
אמא שלי מעריצה את ידיעות אחרונות, ואת מה שידיעות אחרונות הביא לתרבות הישראלית, ולכן היא קוראת לי נוני.
הבנתי. טוב, בקיצור, שבעתי על כך שאין לך כינוי, הייתה בעצם סימן לזה שסיימתי לענות לך.
הבנתי, תקשבה, קודם כל,
זה טוב שאנחנו עושים קצרים.
אני רואה פה ידיעה מעניינת שראש לשכת התקשורת בחמאס, אומר של-90% מהעזתים שחוזרים מאז אתמול לצפון הרצועה, אין בתים לחזור אליהם.
לשכת התקשורת?
כן. כן, על העם שלהם, תשמע, זה יפה, 90% אין בית, יפה, לא היה להם בית בדרום, עברו צפונה, אין להם בית בצפון, שזה יפה, אתה יודע, שופר המצב, המצב שופר, במקום בלי בית בדרום, הם עכשיו בלי בית בצפון, שזה מאוד יפה, אפשר לארגן להם בית בירדן, בקולומביה, אגב, ראיתי שאתה אומר קולומביה, אומרים קולומביה, כן, תשתדל...
לא אמרתי היום קולומביה, מה אתה רוצה? זה אתמול.
לא חשוב. היום? בכל מקרה, קולומביה.
דיברנו על הנשיא,
נכון. כן, עכשיו, מה שרציתי להגיד לך זה, קודם כל, לגבי הפסקת המלחמה, אתם כל הזמן אמרתם, להפסקת המלחמה ואז נחזור, לא בן, לא, 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 אני רוצה, זה הגדרות היסוד, אני רוצה לחזור איתך לעומק, לשורש של העניינים, בסדר? כשאומרים הפסקת מלחמה זה עם ערבויות בינלאומיות, אי אפשר לחזור למלחמה, זה לא עובד. מה אתה חושב שחמאס פריירים? הם משאירים אצלם חטופים, מה אתה חושב שהם יתנו לך את כל החטופים? מה נראה לכם? שאתם כאילו אומרים, כן, אנחנו עושה, נחתום הפסקת המלחמה, איך בגלי צהל אמרו, ונעבוד עליהם ואחרי זה נחזור. זה לא עובד ככה. לכן נתניהו
אני ממש לא מבין מה אתה אומר.
לכן נתניהו התעקש, כן? שלא תהיה הפסקת המלחמה בהסכם. זה אירוע משמעותי, מז'ורי גדול, כן, ועקרוני. צריך להבין את הנקודה הזאת.
זה בדיוק מה שהיו מתעקשים גם אם היינו מפסיקים את המלחמה לפני 4 חודשים.
שמה?
כשלפיד צעק, תעשו הסכם, הוא התכוון לזה שזה יהיה באותו, כמו שאתה אומר עכשיו.
לא.
כל הוויכוח היה
שנתניהו לא הסכים להכניס הפסקת המלחמה. כי הם דרשו להכניס הפסקת המלחמה.
אז יש לי חדשות בשבילך, גם לפיד, גם אני וגם סבתי. לא רצינו ולא עניין אותנו להגיד הפסקת מלחמה, אלא להפך, אני כל הזמן אמרתי לך, למה אפשר, למה אתה יכול להבין את זה בפעם הראשונה? אתה רוצה שאני אתחיל לחפש אינסרטים, למה להעיף אותי? כל הזמן אמרתי ואמרנו לכם, חוזרים למלחמה, ואתם אמרתם לנו, אי אפשר יהיה לחזור, ועכשיו זה יתהפך.
לא. אבל
מה, לא, עובדה?
זה שאתה אומר, זה שאתה יושב באולפן רדיו, ואתה אומר, כן, חוזרים...
אני לא יושב באולפן רדיו, אתה יושב באולפן רדיו.
כן, בסדר, זה אולפן רדיו, מה שאתה משדר זה אולפן רדיו, כי אתה משדר ממנו לרדיו. עכשיו, בכל מקרה, זה לא שאתה אומר, כן, אנחנו נחזור למלחמה. ברגע שאתה עושה הסכם, שאתה רוצה להחזיר חטופים, אתה חותם בערבויות בינלאומיות, שאתה מפסיק את המלחמה. ואז לחזור, וכשנמצאים שם חטופים, זה לא דבר של מה בכך, אוקיי? זה דבר מורכב, קשה, מסובך מאוד. עם כל הכבוד לזה שאתם אומרים נחזור כשנצטרך, או כשיראו רקטה אחת, כפי שהבטחתם בהתנתקות. זה לא עובד ככה, ראינו. זה הדבר המשמעותי. יפה, עכשיו, מה רציתי להגיד לך? תבלה אחרת, תבלה אחרת. מזה יומיים אנחנו נמצאים בתבלה, איך יריב לוין אומר שזה, הוא לא מכיר בנשיא בית המשפט העליון, ביצחק עמית, והוא פוגע בדמוקרטיה, והוא עובר על החוק, הוא עובר על החוק, ומישהו אומר, אני לא מכיר במישהו, הוא עובר על החוק. הוא עובר על החוק, אוקיי. ותבלה, כמובן שהגדיל לעשות יאיר לפיד, כהרגלו, בוא נשמע את לפיד אתמול בישיבת סיעת יש עתיד בפרלמנט הישראלי. בבקשה, תודה.
כבוד השופט יצחק עמית נבחר אתמול לנשיא בית המשפט העליון. אנחנו מברכים אותו מכאן. הודעתו ששר המשפטים יריב לוין, שהוא מחרים את השופט עמית, היא הפרת חוק. אני קורא לו מפה, יריב, חזור בך.
חזור בך.
עצור.
עצור.
אל תגרום לנו שוב להידרדר למקומות האלה.
האלה.
מאז השבעה באוקטובר, בכל פעם שמישהו אמר שהממשלה הנוכחית היא לא לגיטימית, התשובה של יריב לוין ונתניהו הייתה, אבל הממשלה הזו נבחרה כחוק. גם הוועדה לבחירת שופטים נבחרה כחוק.
אוקיי.
נו,
אז אני שואל, אוקיי, בסדר, אני שואל. שים לב, שים לב מה אני שואל. אני שואל.
אתם עונים.
כן, אני שואל, אתם עונים. תגיד לי רק שאלה, מר לפיד, לפידוס, כן, תגיד לי, לפידות. למה אתה במשך שנתיים הולך ואומר שהממשלה הזאת לא לגיטימית? אל תגיד לי מה ענו לך. תגיד לי למה אתה, למה אתם, למה אתם, למה אתם, כולכם אמרתם שהממשלה הזאת לא לגיטימית, עכשיו אתם באים להגיד שהוא עובר חוק, שהוא אומר שימית לא לגיטימי. איך הכל הפוך, איך, זה, אתה יודע מה, זה יד השם בדבר, יד השם בדבר. אין דבר שלא מתהפך עליכם, אין דבר. שנתיים אתם הולכים ואומרים שהממשלה הזאת לא לגיטימית. כולכם הולכים ואומרים הממשלה הזאת לא לגיטימית. תני לי את הקולאז' הזה של החבר'ה, סתם אספתי לך איזה ככה בקטנה, כן? שתשים לב מה, מה הם אומרים, מה, מה אמרתם.
זאת ממשלה לא לגיטימית, עם שר משפטים לא לגיטימי, שכרגע מוביל למשבר חוקתי.
זאת ממשלה לא לגיטימית.
אתה לא לגיטימי, והממשלה הזאת לא לגיטימית, ואתה ראש ממשלה לא לגיטימי.
לא, זה גאוני, אז למה אמרת? אז מה עכשיו אתה בא בטענות? אז מה אתה עכשיו? לא, אבל אתם אמרתם לנו, לא, אבל אתם אמרתם לנו, אמרתם לנו, נו באמת, ואתה יודע מה עוד, מי עוד אמר שהיא הממשלה הזאת לא לגיטימית? אחד קוראים לו בן כספית, הוא גם אמר שהממשלה הזאת לא לגיטימית, תשמיע לי את זה בבקשה, כן.
הממשלה לא לגיטימית, לא בגלל הבחירות נשמה שלי, אלא בגלל השבעה באוקטובר.
לא לגיטימית, לא לגיטימית, בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה, מצאתם אלה, תמיד יש אלף תירוצים. זה כמו שהרפורמה, כן, היא הייתה פוגעת לא רק בעולם המשפט, היא הייתה פוגעת בכלכלה, היא הייתה פוגעת בויטרינרים, היא הייתה פוגעת בסובדים הסוציאליים, היא הייתה פוגעת בבריאות, היא הייתה פוגעת בהייטק, אז גם הלא לגיטימית, יש אלף סיבות היא הייתה לא לגיטימית. אלף סיבות, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. זה נפלא, זה נפלא, מציאות נפלאה. תתעודדו, הכל טוב. יש לנו את טראמפ, דונלד בן פרד, החתול הג'ינג'י.
הייתי משמיע לך את הטרוניה שבה אמרה עירית לינור את השם החתולה, היא המציאה לו הרי את זה, כי הוא פשוט קפה עליכם את הפסקת המלחמה, ואתם יודעים את זה. אבל אתם מנסים להשתעשע באשליות. תשמע, אתה מזכיר לי קצת את הכתובת שלום כיתה א', צריך להתחיל הכל מההתחלה. שמעת עכשיו אינסרט שלי, והוא נכון גם ברגע זה, הממשלה הזו אינה לגיטימית, בעיקר בגלל השבעה באוקטובר, גם אגב בגלל זה שיומיים אחרי הבחירות היא ניסתה לשנות פה את המשטר, בלי להודיע על זה לפני הבחירות, זאת אומרת, כבר התפרסמו כל הנתונים, לא הייתה על זה מילה בקמפיין, היחיד שדיבר על זה היה דודי אמסלם, וכל פעם שהוא אמר את זה, או חלק מזה, הליכוד הכחיש. ואז נבחרתם, הקמתם ממשלה, יומיים אחרי זה משנים הכל, אנחנו נבחרת השופטים. אגב, ספוילר, זה לא יקרה, ולכן היא לא לגיטימית, אבל היא נבחרה כחוק. היא מכהנת, הדרך היחידה להפיל אותה, זה או שהממשלה יפזרו את הכנסת, או שראש הממשלה יתפטר. אי אפשר להגיד שהממשלה הזו מכהנת בניגוד לחוק. אפשר להגיד שהיא לא לגיטימית, מכיוון שאחד, אין לה תמיכה ציבורית, שתיים, היא אחראית לאסון הכי גדול בתולדות העם היהודי, מאז השואה, שלוש, על דברים הרבה יותר, מה זה דברים? מה שאתם עשיתם אחרי לבנון השנייה, שבדיעבד התברר שלא הייתה כזו מלחמה גרועה, מה שאתם עשיתם על, 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 על גל טרור של שלושה אנשים, כן, בממשלת השינוי, לא לגיטימית, אתם הרי בגלל שבנט הפר איזה הבטחת בחירות, בכלל לא קראתם לראש ממשלה. הנוכל, עכשיו, איזה הבטחת בחירות הוא הפר? הרי הוא הבטיח להחליף נתניהו, הוא הבטיח למנוע בחירות חמישיות, את כל זה הוא קיים, הוא אמר לא לשבת עם לפיד, אז כשנתניהו הרי מעולם לא הקים ממשלה עם אלה שהוא הבטיח להקים ממשלה לפני הבחירות, עד הבלוק הנוכחי. תמיד הוא אמר נקים ממשלת ימין, הקים לקח אנשים משמאלו. אז הוא לא היה נוכל. בקיצור, תעשה לי טובה, תפתור אותי מהשטויות האלה. זה אחד. לא לגיטימית. שתיים, אני רוצה לשבור את השיחה, לא, לא באלימות, לא לדאוג. ואת הנושאים, ויש לי הרבה מה להגיד לך, גם על הנושא המשפטי וכולי, ואני עוד אגיד, אבל אני רוצה ללכת למקום אחר, כי אתה עשית לי הרי כאב ראש, שנים פה אתה מדבר על הכיפוח של המזרחים.
מזרחים, לא הישראל... מזרחים. מזרחים זה חפצים, מזרחים.
אתה עכשיו נהיית מורה שלי ללשון.
עזוב, זה באג אשכנזי, זה משהו מזעזע.
אני רוצה רק להדכן אותך שפתחתי מכרז לכינוי בשבילך, ויש כבר, יש זוכה.
נו.
מיניון.
יש, כן, מוכר, קורא, כתבים את זה, אני רואה...
מיניון מגל.
כן.
בקיצור, מה רציתי להגיד?
רצית לקחת אותנו למחוזות אפלים.
כן, ומה וישראל, ומה ישראל השנייה בפריפריה, והאשכנזים, המזרחים, בקיצור, אתמול הייתה בוועדת הכנסת, בוועדה של מיקי לוי, הצבעה, אתה יודע על מה? אני אגיד לך על מה. שדבר שמרתיח לכל אחד
אני מאיתנו, יודע על מה, על אפליה של, תלמידות מזרחיות במוסדות, וגם מזרחים אולי, במוסדות אשכנזים חרדים.
נכון, ואני
זה ללום, לך... ללום עושה את זה, הוא צודק, ישר כוח, עורך דין ללום, יואב ללום. יואב, כן.
כן. אני אתן לך, יש פה יואל עיברים, הכתב חרדים נדמה לי, של גלץ נדמה לי, לא בטוח. הביא גם תיעודים, תיעוד פנימי חושף מדיניות גזענית שיטתית בעיריית ירושלים, בשיתוף הסמינרים החרדים המובילים תלמידות ספרדיות מסווגות בקובץ עירוני לפי מוצאן הדתי, כשעל פי הקובץ נקבעות מכסות משפילות שמגבילות את, את, את קבלתן למוסדות החינוך, ביטויים כמו נראית אשכנזיה או מנטליות של אשכנזיה, מופיעים במסמכים באופן בוטה וציני, כאילו מדובר במערכת של תואר גזע. אני שואל את עצמי, הוא יהיה כמו של ליאון, כן? שאנחנו יודעים, נדמה לי שהוא תימני בכלל, איך הוא חי עם זה?
אתה יכול לקרוא לו מוצי ליאון.
לא, זה בולגרי, בוא, אתה זוכר אותו?
זוכר את השם, כן.
הוא היה מעיף אנשים באוויר, הבלם של מכבי יפו. גם כשהחוק חייב, אני מקריא מיואלי, את סמינר בית יעקב הישן, לקבל את הדמיונות ספרדיות, הפתרון היה פתיחת כיתות נפרדות, תחת הכותרת המבזה, הסמינר הספרדי וכו' וכו'. זה אין לתאר שזה קורה ב-2025, תחת ממשלת הפריפריה בישראל השנייה, ועכשיו תשמע, בהצבעה אני אגיד
לך... בתקופה של בנט זה לא קרה.
אנחנו לא בתקופה של בנט. אם אתה רוצה שנדבר על התקופה של בנט, נתחיל, נשלוף נתונים, ונדבר על התקופה של בנט. בינתיים, המתנגדים למשל, זה נפל. הייתה הצעה, דרישה לבדיקת אפליה גזענית ממוסדת בסמינרים החרדיים, ואלה המתנגדים, דן אילוז, אתי עטייה, טלי גוטליב, קטי שיטרית, משה רוט, עכשיו תשמע איך זה נשמע, כי זה לדיראון עולם, תתביישו לכם אנשים עלובים, שבשביל משמעת קואליציונית כזו או אחרת, אתם מנציחים דבר ש, שפשוט אפשר, אי אפשר לשאת את הקיום שלו, קראתי לזה ישראל השנייה, עלק או משהו כזה.
אתם לא רוצים להצביע בעד?
זה מיקי לוי.
תימנעו, לפחות זה. אות הקלון על כולנו. כל זה שני סעיפים. פיקוח הרשויות המקומיות, משרד החינוך על הליך השיבוץ לאור הנתונים המצביעים על הפליאה, על רקע הדתי ובדיקת המסמכים, בחינת הליכי המיון לסמינרי והפיקוח עליהם. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור.
לא
ובכן, הצבעה השמית, בבקשה. חבר
הכנסת מיקי לוי.
בעד.
חבר הכנסת מאיר
כהן.
בעד.
חבר הכנסת חילי טרופר.
בעד.
חבר הכנסת עפיף עבד.
נגד.
חברת הכנסת טלי גוטליב.
נגד.
חברת הכנסת אתי עטייה.
נגד.
חבר הכנסת דן אילוז.
נגד. תתביישו לכם.
חבר הכנסת משה רוט.
נגד.
שוקי.
תוצאות נעמה. בבקשה.
שלושה חברי כנסת בעד.
חמישה
חברי כנסת נגד.
בושה וחרפה. תאמינו
לי. פשוט אין לי מילים. אני ולא, אני נתקע כמו שאתה יודע על בשרחה מעט מאוד פעמים בלי מילים.
כן, זה יפה, קודם כל, שאתה בלי מילים, אני רושם את זה לפניי, אני רושם, כן, בן,
תאריך.
בן נשאר ללא מילים.
תאריך בעין ובאלף,
אני
שעה.
אני אקפל את הדף ואני אשמור אותו לנצח נצחים. עכשיו תשמע, קודם כל זה מרשים, האירוע שאתה, הדאגה החברתית שלך היא מאוד מאוד מרשימה. אני הייתי שמח אגב, אם היית יכול בהזדמנות הזאת לדאוג גם, במוסדות האקדמיים, נגיד, שאתם שם, החבר'ה שלך שם שולטים, לגבי תקנים, אם אפשר לראות שגם מזרחים מקבלים תקנים באקדמיה, למשל. באסי, כן, בקיבוץ בניר דוד, שם אם אפשר גם לדאוג שמדי פעם ייתנו להתרחץ, לשכשך שם במים לאנשים מבית שען, אם אפשר. במועדונים בתל אביב, אם אפשר גם להכניס אנשים עם פיגמנטים טיפה יותר קהים, הדתיים גם להכניס אותם בזה. אני אשמח אם מדי פעם תדבר גם על הנושא הזה, ולא רק על חרדים, כן? אבל בכל זאת רשמתי לפניי את הרגישות החברתית שלך, שזה יפה, ושנותרת ללא מילים. זה מרגש, זה יפה, זה נוגע, זה מראה שאתה בן אדם אכפתי, זה אומר שאכפת לך, זה יפה.
זאת התגובה?
אתה רוצה אותה בכתב? אתה רוצה שאני אקח אותנו למחוזות זה, אבל לגופו של עניין, זה נושא שצריך לטפל בו.
זהו, יהיה נחמד.
לגופו של עניין,
אז למה חבר הכנסת של הקואליציה שלך,
עכשיו תשמע, אצל החרדים גם יש...
הצביעו נגד.
תשמע, אצל החרדים גם יש חסידים, יש ליטאים, יש גור, יש ויז'ניץ, כל אחד הולך במוסדות שלו. זה סיפור טיפה יותר מורכב מהאירוע של רק אשכנזים וזה. אני מסכים איתך שיש גזענות, יש גזענות בכל החברה הישראלית. גם אצל החילונים, גם בציונות הדתית, גם אצל החרדים. בכל מקום, כן, יש גזענות. יש גזענות, אגב, עם כל הכיוונים וכל מיני דברים כאלה. לא רק אשכנזים נגד ספרדים, ולא זה, זה גם בתוך עדות וכל מיני. כולנו לוקים, פושעים, כן, באירוע. זה צריך להגיד, ומה שצריך לטפל, צריך לטפל, לגופו של עניין. יפה. עכשיו רציתי להגיד לך משהו כזה. היה איזה נחמד אתמול כשחזרו, העזתים חזרו צפונה, אז שר, אין לנו זה, אנחנו מדברים חופשי, ממשיכים, כן, הכל טוב, מעולה, יפה.
מה, לא, יש מה לדבר, מה, אתה פתאום...
לא, מעולה.
יש תופעה שאתה לא רוצה לדבר לאחרונה, כי אולי...
אני רגיל ששר רודה בנו.
אולי כי אין לך כל כך...
יש לי.
יש מצוקת טיעונים.
לא, יש.
אז אם יש, סבבה, מה השר? פתאום
הוא... היה אתמול...
בחיים לא פנינו לשר בבקשה לאייטמים. זה הבקשה, זה תרשום. אם פה אנחנו ברישומים היום, תרשום.
יום היסטורי.
אני נתקעתי בלי מילים, ואתה פונה לשר, בבקשה אייטמים.
תשמע, היה איזה ערבי אחד בעזה, ראה את אמא שלו וזה, וגם איזה כתבת של תבלה 12, וגם איזה כתבת של תבלה 11, התרגשו מהאירוע וכתבו, הנה צעיר, מאיחוד משפחות, מהדרום, מהצפון, וכל מיני דברים כאלה. א', זה מראה לך איפה התודעה של האנשים האלה נמצאת, אוקיי? שזה בעייתי, לכשה לעצמו. ב', תגידו לי מה אתם משוגעים, לא הבנתי מה אתם מתרגשים, קודם כל, האמא שלו יכלה לעבור דרומה, הכל היה פתוח. זה לא שפה, היו מלחמה שלא יכלו להתאחד, יכלו להתאחד. כל היום היו קוראים להם, תלכו דרומה. אז בניגוד למה שצהל קרא להם, היא נשארה שם בצפון, האמא שלו, ולא זה. בית, הבנתי שאלחנן גרונר ציית, שזה אנשים שהם בתעשייה של התעמולה של חמאס, שיש מצב שכל היה מבוים שם, כן? כל האירוע הזה. שזה, וגימל, על אלה, על הנאצים האלה, אתם מתרגשים שהם התחברו? אלה שבשבעה באוקטובר אחד התקשר לאמא שלו ולאבא שלו ואמר להם, אני מדבר מטלפון של יהודיה ממפלסים, מקיבוץ מפלסים, מדבר מטלפון של יהודיה שרצחתי ולקחתי לה את הטלפון, כן, ורצחתי פה 10 יהודים, תרים את הראש אבא, תהיה גאה, תרים את הראש, ואמא שלו מברכת אותו. על אלה? על אלה אתם בוכיות? אתם לא מתביישות? הנאצים האלה, אנחנו עושים איתם חסד שאנחנו מאגרים אותם בכלל מפה. לא, לא, אין להם זכות עזוב, אני אעצור פה, עזוב. עדיף שאני אעצור, אני עוד רוצה לנסוע לחול, אני עוד רוצה זה. הבנתם מה אני מתכוון, בסדר? הבנתם. זה הכל.
איך אני מת שתיסע לחול ואז יעצרו אותך בים וישמיעו לך את עצמך ואני, אתה יודע, אבל בסוף ואני אבוא לשחרר אותך בערבות, זה הרי ברור. טוב, תשמע, לא תיארתי עצמי שתגובתך לסיפור של הגזענות תהיה ירודה כל כך. חשבתי שתמצא משהו יותר טוב. קודם כל, כל ההסבר שלך עכשיו על הנוחבות, אני מציע שתנצל את השפעתך המשמעותית, תיגש לשר המשפטים, האדם אולי מספר 2 בגורמי הנזק והחורבן לישראל, ותשאל אותו למה הממשלה עדיין לא מחוקקת את חוק עשיית הדין בנוחבות ובעוזריהם, ולא ניסחתי את זה סתם.
חוק עשיית הדשמיה.
בדיוק, למה? מה מונע מהם? אגב, יש להם סיבות, אבל בסוף זה בידיים של הממשלה. הנוחבות שיושבים אצלנו, אצל איתמר בן גביר לכאורה, ואנחנו אפילו שופטים אותם, וזה לא אשמתי. עכשיו לגבי, אני חוזר לגזענות. כולנו גזענים. לא, לא כולנו גזענים. אני לא גזען, אני מאמין שאולי גם אתה לא גזען. ורוב הישראלים לא גזענים, ויש בישראל עדיין גזענות, אבל היא לא חוקית. אם אתה לא מכניס אתיופי למועדון, עברת על החוק. וטוב שהייתה מחאה, וטוב שתהיה עוד מחאה אם, זה, אם התופעה הזו לא, לא תושמעת. באקדמיה, כולם יכולים לבוא, יש המון עדות מזרח באקדמיה, לא מספיק, זה תהליך, אבל אף אחד לא ימנע, אם הבן שלי, איתי, לא היה רק, איך זה, שלושת רבי אשכנזי, אלא ספרדי מלא, אף אחד לא, הציונים שלו זה מה שהביא אותו לדוקטורט בחקר המוח, רק הציונים שלו, וגם אני שהסתובבתי באקדמיה איזה 30 שנה, כי עשיתי תואר ראשון, רק הוא לקח 14 שנה, בוא נאמר, לא חסר שמה, אגב גם לא חסר שמה ערבים, בכמויות הרבה יותר גדולות מהמשקלם באוכלוסייה, כי זה אופייני למיעוטים לרצות השכלה כדי להתקדם.
המזרחים הם מיעוט?
לא, לא, אני מדבר על ערבים.
לא, אבל אין תקנים למזרחים באקדמיה, פרופסורים, דוקטורים.
אין שום, זה, אפילו את תגיד את זה, אין תקנים למזרחים, ואין תקנים לאף אחד.
אני מדבר על המציאות, לא על התיאוריה.
אז במציאות, תעלה לשידור את דוקטור, לדעתי כבר פרופסור, יפעת ביטון, מי תסביר לך המצב, זה ברור הרי, בסופו של דבר, העליות האחרונות, הבעיה היא שבפריפריה, המדינה לא משקיעה מספיק בחינוך בפריפריה, ולכן הם לא מגיעים, אבל זה כבר מזמן, בתהליך משמעותי מאוד של תיקון, והכי חשוב, זה לא חוקי לעצור מישהו בגלל מוצאו, למעט אצל החרדים, בסיפור הזה שהסברתי לך עכשיו, הם מצפצפים על החוק, וכשיש הזדמנות, אחרי שאתה מטיף לי פה חודשים ושנים, ועשורים, ומאות, על הזוועות האלה של המזרחים האשכנזים, יש לכם הזדמנות להרים יד.
כן.
להפסיק את זה בירושלים. קואליציה, ממשלה. ו... הצבעתם נגד, פרסומו.
תגיד, השופט ברק אגב, בהערת אגב אני שואל אותך, הוא מצא כבר שופט מרוקאי?
השופט ברק לא שופט כבר 20 ומשהו שנה. בית המשפט העליון, יש, כן, מצאנו.
מצאנו?
ממשלת השינוי, בנט, לפיד וגדעון סער. כן. הראשונים שמינו את, לא, לא, לא רק מרוקאי, כי בוא, היה גם אדמונד לוי, היו כל מיני.
כן.
אבל את יפעת, לא יפעת ביטון.
כן.
את גילה כנפי שטייניץ, כן. אשתו של יובל.
כן.
והיא השופטת המרוקאית, האישה הראשונה, שמונתה ממשלת השינוי, לכן,
כן.
האם אתה חושב שתוכל למחות את הביצה מעל פרצופך?
לא, לא, ברק, ברק.
בביצה חדשה?
הוא אמר שהוא לא מצא שופט מרוקאי. הוא לא מצא.
אז
הוא
אמר.
הוא חיפש, והוא לא מצא.
לא טובה, אמירה לא טובה.
כן.
כשהוא היה נשיא...
דבר עם יואב ללום, הוא לא יכול למצוא לו. שיואב ללום ימצא לו שופט מרוקאי.
קודם כל כבר לא צריך.
הבנתי.
יש בית המשפט העליון, בזכותה של הילד שקד.
הוא מצא אותו באסי. הוא מצא אותו באסי.
עינון... אני מבין שזה קשה, אני מבין שזה קשה, כי בסוף ממשלת השינוי מינתה את כנפי, ובסוף אתם הצבעתם אתמול נגד הפסקת האפליה.
גדעון סער, עכשיו הוא שלנו, הוא עבר צד.
נכון.
קצת קשה לעקוב, אבל בוא, תשים לב.
נכון.
תודה. אבי אשכנזי, מעריב, שלום. סופר מעריב.
כן, ביקשתם שנתקשר, אז התקשרתי.
כן, התקשרת, למה בעצם התקשרת?
למה בעצם, כן.
טוב, ומה אתם רוצים שאני אתחיל לדבר? על צפון, דרום, מרכז, הכל מלא אצלנו, אתם יודעים.
בוא נתחיל על הדרום.
כן, אז אנחנו רואים שבדרום צהל בעצם נסוג מזרחית לציר טנצ'ר. מי שמכיר ככה, ציר טנצ'ר זה המשך של כביש 4, שמתחיל בעצם ממחסום ארץ ועד רפיח. באזור ציר נצרים צהל נסוג לאחור, ואפשר בעצם... תנועה של התושבים מדרום הרצועה לצפונה, לראות את איי החורבות שנותרו מאחור.
טנצ'ר פתוח בציר נצרים?
כן, פתוח לגמרי.
אוקיי. וכאילו זזו מטנצ'ר?
זזו מטנצ'ר, כן. בעצם היינו עד קו החוף.
אוקיי.
אני, אם הייתי עכשיו רציני, הייתי עכשיו משמיע, באמת 10 שניות מעינון, לא נצא מנצרים, אין אירוע כזה, תמשיך.
אמרתי כי אין פתרון. מצאו פתרון, הביאו את האמריקאים.
ינון, כשהסבירו לכם כל מיני שמאלנים שאנחנו יכולים לפנות את השטח ההוא ונביא אמריקאים, אתם צחקתם?
אתם אמרתם לפנות החצרים.
אתם צחקתם מאוד ובצדק.
השורה התחתונה היא שיש בידוק.
ביטחון ישראל מעולם לא הופקד בידיים זרות.
יש בידוק.
יש בידוק. אז למה בכל פעם שהרעיון הזה של בידוק של אמריקאים עלה בכל המשברים והמלחמות, ואני הייתי שם, פעם האחרונה זה הגנרל אלן האמריקאי הציע על הירדן, אחרי שנקים מדינה פלסטינית, לשים את כל הצבא ארצות הברית, ובוגי יעלון שהיה שר ביטחון זרק אותו מכל המדרגות. אבל עכשיו זה מותר.
ההבדל הוא שאתה אמרת לוותר על פילדלפי, לוותר על נצרים ולוותר על הפסקת המלחמה. בוא נתקדם.
מי ויתר על זה? זה לא אני, זה אתם בסוף ויתרתם.
לא, אבל זהו שלא.
לא? אוקיי, טוב, בסדר. אז המלחמה נמשכת. אבי, המלחמה נמשכת באמת?
תראה, המלחמה היא כרגע לא נמשכת מבחינה שצהל מתמרן.
אבל חיסלו שם אתמול איזה טרקטוריסט, לא?
שוב, וזה מה שמצאתי להסביר. צהל כרגע נמצא בקווי הגנה. אותו טרקטוריסט בעצם ניסה לחצות איזשהו, לפתוח איזשהו מעבר נוסף בתוך איזושהי תלולית שמובילה לנקז. צהל זיהה את זה ושיגר כתבם וחיסל את אותו מחבל שעשה את העניין הזה יחד עם הטרקטור שלו. היו עוד אירועים של תקריות ירי, כאשר הם חוצים באזור הפרמטר, מנסים להתקרב ולאתגר את צה"ל בנושא הפרמטר, בימים האחרונים, מצאנו לבצע ירי, וגם בחלק מהמקרים גם פוגע. ראינו את זה אתמול בלילה, ראינו את זה שלשום, ואנחנו רואים את זה גם לפני כן. ולכן, אם אתה בא ואתה אומר מלחמה, זה לא מלחמה, זה פשוט שמירה על קווי הגנה. אין תמרון, אין איזשהו העצמה שהולכים ומבצעים סריקות, או איזושהי פעילות חודרת בשטח. זה לגבי עזה. לגבי איוש, אז אנחנו יכולים להגיד שאתמול התרחב המבצע של חומת
טולקרם.
איך?
טולקרם.
בטולקרם, במחנה נור השם. יש שם כבר שני מחבלים הרוגים, עוד ארבעה פצועים וכ-40 עצורים. פועלים שם הרבה מאוד כוחות, אנחנו מדברים גם על מגלן, גם על שלשון, פנטר, 636 וגם יחידות של השבת.
מה זה פנטר?
פנטר זה גדוד מעורב שפועל באזור אפרים, אזור חתמר אפרים בשומרון.
מעורב זה עם בנות?
כן, בנים ובנות.
טוב, תתקדם מהר שינון, אני מקווה שינון לא שם לב, הלאה.
ינון בוואטסאפים.
כן, ואתמול ראינו...
אני מתעלם מהנושא, כן, תמשיך.
אתמול ראינו.
באלגנטיות האופיינית שלך, כן.
בדיוק.
אתמול היינו במחנה הפליטים ג'נין, הכתבים הצבאיים, ובאמת אנחנו רואים שם את העניין של כמה שיותר ויותר, המחנות האלה הופכים להיות עזה ופיתוח של עזה ודרום לבנון. אנחנו, אחד הדוגמאות שאתה נכנס לחדר שבו חדר ילדים בבית, וכשאתה פותח את פעון הילדים, ובמקום לראות בגדים ומשחקים, אתה רואה פשוט פיר, כניסה לפיר של תוך מנהרה, בין מנהרה ש...
זה מה שנקרא, אבי, הפיר שבחדר.
הפיר שבחדר, כן, וזה באמת...
לאן מובילות המנהרות האלה, לא הבנתי.
זה לא, זה מנהרות הסתתרות בעצם, זה סוג של מנהרה שאפשר לחמוק מהבית, הם יכולים לבצע שם ירי, לבצע פיגוע, כנגד מטרות ישראל, מטרות של חיילי צה"ל, ומשם להימלט במהירות החוצה, או להתארגן משם ולבצע את הפיגועים. זה בהחלט, אבל זה מראה לך דוגמאות, יש שם עוד כהנה וכהנה דוגמאות, החל מניסיונות לייצר טילי RPG מקומיים, עם אותו ידע שהיה לחמאס בעזה, זה עכשיו עבר גם לאיוש. אנחנו רואים שם את הרכבת המטענים, העבדות של הרכבת מטעני חבלה, שזה שוב עותק מלבנון לעזה ומעזה לאיוש, וזה בהחלט צריך להיות מטריד בעניין הזה. ואם אנחנו עוברים ככה ללבנון, בקפיצה מהירה, אז בלבנון רואים יחסית רגיעה של התהלוכות. צבא לבנון הבין את העניין, הוא נכנס יותר אקטיבית כדי למנוע את הזליגה של האנשים לתוך השטח הישראלי. יש שם גם כנראה לחץ על חיזבאללה מממשלת לבנון, וגם העובדה שצהל העלה לשם כוחות נוספים כדי לטפל באותם אירועים, בין היתר אלא גם שתי פלוגות של משמר הגבול מאיוש, כדי שיתמודדו אך ורק עם העניין הזה של...
לא הבנתי, מה זה כאילו עימותים פיזיים עם שוטרים, לא הבנתי, למה מגבניקים?
כי מגב יודע לטפל בהפרות סדר, שהצבא יודע לראות.
הפרות סדר, מה זה, זה הפגנה של חרדים בירושלים? זה לבנונים?
כן, שמנסים לעבור, לא מנסים להילחם.
המטרה היא שקודם...
נו באמת, הרי כל אחד שם יכול להיות מחבל.
אז המטרה היא שקודם כל שצהל לא יבצע הרבה, יבצע ירי חי על אזרחים, אלא ישתמש באמצעי על הרג כלפי אזרחים, ואם באמת יש שם מחבל שהולך בתוך הקהל, אז הוא יפטופל על ידי צהל באמצעים שאתה יודע, ואתה מכיר אותם, אם זה אמצעים, אם זה אמצעים נוספים, אבל בהחלט המטרה היא להוריד את החיכוך עד כמה שאפשר, ולאפשר לצהל את השלושה שבועות האלה להמשיך לסרוק ולבדוק את השטח ולזכות אותו מטילי בורקן, מטילי נונטט, ממשגרים, שאגב הוא ממשיך ומוצא אותם בכל מיני מקומות לסתור, שבהתחלה היה קשה להגיע אליהם, ועכשיו ככל שאתה נמצא יותר בשטח, אתה לומד את השטח, אתה מגיע גם, אגב, גם בלבנון אתה מוצא שם מנהרות של חימושים, כלומר מנהרות תת-קרקעיות בתוך הכפרים, ששם הם הסתירו את האמצעים, ומשם הם הוציאו את הפיגועים כלפי מדינת ישראל.
אוקיי, אז היינו...
עד כמה אנחנו מגובים, עד כמה אנחנו מגובים האמריקאים בזה שבעצם אנחנו לא יוצאים והאריכו לנו את הזמן, את המועד שאפשר עוד להישאר שם עד נדמה לי ה-18 בפברואר?
אתה תתפלא, אני חושב שדווקא הלבנונים מרוצים מאוד, ממשל לבנון וצבא לבנון מרוצה מאוד מהעניין הזה שצהל נמצא עדיין שלושה שבועות בתוך לבנון, כי למה? כי בעצם צהל כרגע מבצע את שליקת ההורמונים מהאש, לטובת צבא לבנון, משהו לא היה יכול להתעמת עם חיזבאללה ולהוציא את תקלי הנשק האלה למקומות המסתור, עושה את זה צהל, ובעצם מה שצהל עושה, הוא פותח לצבא לבנון את השטח בצורה כזאת שהוא משאיר לו אותו שטח נקי, רק תיכנסו, תפעלו, תשמעו על הסטטוס בו, שלא יהיה מצב שבו הם ימשיכו ולהכניס נשק לתוך השטח. ואני חושב שהעובדה שממשלת לבנון התקימה בחפץ לב בשלשום להסכם הזה, זה רק מלמד עד כמה בעצם הם מרוצים מהעובדה שצהל עושה להם את העבודה השחורה במחאות, והאמריקאים ברגע ששתי הצדדים מרוצים אחד מהשני, הם לא יעמדו מנגד.
ממש אידיליה פה הכל.
שמה זה, סליחה?
הכל נראה, זה נשמע פה אידיליה, כולם מרוצים אחד מהשני וכזה.
חוץ מחיזבאללה שלא מרוצה, ואני מניח שגם האיראנים שדי...
אגב, אני לא יודע אם שמעת את זה, אתמול חיזבאללה אמרו, הם השימו אותנו באיזה חיסול של איזה בכיר, שבוצע בצורה ידנית, כאילו, לאחרונה.
כן,
כן היה, זה היה ביום שבת, החיסול של בכיר חיזבאללה בבקה. הוא חוסל על ידי החבר'ה המקומיים, כנראה, כאילו, עבודה מקומית, לא עבודה של המוסד, מה שנקרא. הם טוענים שזה בעצם אותם מקומים שהופעלו, זה מקבלני משנה של המוסד. מהיכרות קצנה, לא הרבה, כאילו, שההיסטוריה לא נראה שהמוסד השתמש ב... קבלני משנה במשימות כאלה בלבנון.
טוב, חייבים לסיים.
מספיק חבר'ה ש...
שקוי, תודה שהתקשרת, אבי אשכנזי, סופר מעריב, תודה.
תודה.
טוב, סער אומר שיש עוד שעה.
מה זאת אומרת? למה לא... לא צריך להודיע מהראש?
לא, לא הגיעו מי שהיה צריך איזה... גם צבי אומר. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות.
מזיקים לחקלאות.
כן.
ואני אומר, צא לחדשות.
ביי. בוקר טוב חבר'ה, שעה שנייה. תודה למי שהתעורר עכשיו שהוא הצטרף אלינו ליום הזה, זה לא פשוט להעביר אותו לבד, אנחנו צריכים על כל מי שמצטרף, כל מי שמצטרף, תודה לך שקמת, תודה שאתה שותה את הקפה של הבוקר, זה יפה, זה מתחשב, ואנחנו כקולקטיב ננסה לעבור את הדברים ביחד. בוקר טוב.
אולי אפילו נקים יד למאזין האלמוני.
בדיוק, בהחלט. כן, יפה. בבקשה, על מה רצינו לדבר? דיברנו. ראיתי שיש איזה פרופסור אחד מאיראן שאמר שהדור הצעיר של האיראנים מעריצים את נתניהו. ראית את הדבר הזה?
לא, אבל אני כבר רואה בדמיוני הצעת חוק של ברדוגו לתת להם זכות הצבעה.
יפה, תשמע, אם זה יכול לעזור לגוש האמוני, אם זה יכול לעזור לגוש האמוני, אז צריך לראות איך אנחנו פותרים את האירוע הזה, בכל זאת זה נחמד. מה שיפה זה שבאיראן מעריצים את נתניהו.
אתה יודע למה? הוא אבי הפצצה האיראנית, גם הם הבינו את זה.
בדיוק, בדיוק, אתה צודק.
נכון?
מה שרציתי להגיד לך אגב, משהו משעשע, זה שראיתי ציוץ עכשיו של שקמה ברסלר, שהיא כותבת ככה, אפרופו מה שדיברתי איתך בשעה הקודמת,
המשימה היא אלימה, היא כנראה כל צורת שלה זה אלימות, אלימות כולה, היא כזה טיפור, טוויטר זה מקום מאוד אלים, אבל יש כאלה שהם בולטים.
בגדול היא שורפת חתולים וזורקת אותם.
לא, הציוצים שלה תמיד נורא מיליטנטים כאלה, אלים כל זה, אנחנו זה, אנחנו זה, טוב. המשימה הגדולה עוד לפנינו, ככה היא פותחת, היא חייה בסרט זאת, זה מצחיק. המשימה הגדולה עוד לפנינו. תכלית המתקפה הצפויה והמתוזמרת על השופט עמית ועל מינויו היא דלגיטימציה למערכת המשפט ובית המשפט העליון, ובכך להכשיר אי ציות בבוא העת לפסיקת בית המשפט. שומרי הסף היחידים שיכולים למנוע מהלך הרסני כזה הם האזרחים. זה תפקידנו ההיסטורי. כלומר, א', היא עכשיו שומרת הסף. כלומר, היא שומרת הסף. היינו בגלן שומר סף, ראש השבק שומר סף, כן, בקטן וטרה שומרי סף, כולה, עכשיו היא שומרת סף, זה יפה, היא הפכה את עצמה לשומרת סף, זה יפה. אבל למה צחיק פה, כן, שמדברת על דלגיטימציה, כן, מה שישר עשיתי, אמרתי, זאת מדברת על דלגיטימציה, אז נכנסתי לחשבון שלה, עשיתי חיפוש, ממשלה לא לגיטימית. טוב, כמובן בשנייה מצאתי, בכל יום שעובר, ממשלת ישראל הלא לגיטימית, הממשלה לא לגיטימית, כל מיני חרטוטים כאלה. אבל היא מדברת על, על, על דלגיטימציה. אין טיפת מודעות, כאילו אני שומע במכון ויצמן, לא מלמדים אותם את האירוע הזה של מודעות או שרק ונטים? מה, כאילו, האירוע של להתמודד עם העולם, להתמודד, אוקיי, פיזיקה אנחנו יודעים, קוונטים ועניינים, אבל העולם... מודעות עצמית, כן, הכרה בזה שיש מישהו אחר, שיש לו גם דעה שהוא לגיטימי, לא, אין זה, היא מדברת, זה דבר אחד, הדבר שני שהיא מדברת, להכשיר איציות, להכשיר איציות, הרי היא ואתה, זה שני החשבונות, שפרסמו לדעתי הכי הרבה ברשת ה-X, כן, לשעבר טוויטר, את הקריאות לאיציות, ואי התנדבות, ואי שירות יותר מכל חשבון אחר עלי אדמות. היא מדברת על דלגיטימציה, אי ציות, תשמע, אני באמת, אני לא יכול להכיל את כל האירוע הזה. אני לא יכול על גבי להכיל את כל האירוע הזה. מתי אנחנו מתקדמים לטיפה, לטיפה? טיפה מודעות עצמית. טיפה מודעות עצמית. אז היה. איך היה הסשן? את האמת אבל, את האמת, לא, כאילו...
אני זורם איתך, אני אגיד לך את האמת.
היה בסדר, כאילו, נתתי...
היה הסשן, הסשן בעצם ביחס ישר וצמוד למצב של הרייטינג שלך. היה יותר, היו לך ימים טובים יותר, זה עדיין לא רע, כאילו שבע, כן? זה לא... בוא, אם היית אומר שבע לפני שלוש שנים, היית קופץ על זה. ואתה תמיד מייחס לי שאני מכחיש את העלייה שלא, אני לא מכחיש כלום. וכשהיית בדו
ספרתי... אתה אמרת לי 1.5% לפני שנתיים.
מה זה מה שהיה?
בסדר,
אבל אז אני... הסשן צמוד ל...
אגב, המשחק עשה אתמול 8-6.
יופי. בסוף אי אפשר לרמות את המאזינים, וזה, אתה יודע, מה שטוב מאוד הוא טוב מאוד, מה שבינוני הוא בינוני וכו'. לגבי שקמה ברסלר, קטונתי מלהיות אני והיא, אני לא בכלל בליגה שלה, היא אישה מדהימה. ומכון ויצמן זה לא קוונטים, כל מה שראית, כל נפלאות, חוץ כמובן מהגבורה העילאית של לוחמינו בסדיר ובמילואים, מהציונות הדתית ומהציונות הלא דתית במלחמה הזו, אז חוץ מזה שזה נתון מספר אחד שצריך לשמור עליו מכל משמר ולהרחיב אותו, כל הנפלאות של הביפרים ומכשירי הקשר, ולא רק זה, היו במלחמה הזו עוד עשרות מצוינויות מהסוג הזה שאת רובן אי אפשר לחשוף, בכלל העליונות ההיסטרית, הדרמטית, התנכית שלנו על כל אויבינו, בכל מה שקשור לטכנולוגיה, לאמצעים, ליכולות, מגיע כמטאפורה ממכון ויצמן, ומהטכניון, ומהאוניברסיטאות, ומההייטק, ומהסייבר, ומ-8200, כל המקומות האלה, אני הייתי מציע פחות לזלזל. לגבי הנושא המשפטי, אני אקריא לך, היום אקריא לך דברים, אני אקריא לך משהו שפתאום קפץ לי ככה פלוק כזה קטן, ויריב לוין באמת פועל בניגוד לחוק, כי כמו שהממשלה הזו נבחר רק החוק, היא לא לגיטימית, היא איבדה לגיטימציה ציבורית, אבל זה לא קשור לקטע הזה שאי אפשר להגיד שהם גנבו את השלטון, היו בחירות. אפשר להגיד, אתם לא לגיטימיים, תלכו לבוחר אחרי השבעה באוקטובר. הם צפצפים, אבל הם אמרו דברים הרבה יותר גרועים כשזה היה תורם ולא היה שבעה באוקטובר. אבל אפרופו שלטון החוק, השמעתי לך אינסרט חדש לא מזמן עם נתניהו, אני רק מזכיר, המסמך מולי שב-18 במאי 93 הייתה ועידת ליכוד. בזמנו למפלגה הזו היו ועידות. ועידות שדנו באידיאולוגיה, קיבלו החלטות, פרסמו מצעים, היו אפילו פריימריז. אנשים שהתמודדו נגד יושב ראש המפלגה הזו לא הוקצו והוקעו כבוגדים, מה שעשו לגדעון סער פעם אחרונה, אלא זה היה לגיטימי, מחנה שרון, מחנה שמיר ארנס, מחנה לוי, בגין, זה היה לגיטימי, הייתה מפלגה, היה DNA של מפלגה, לא של קאט, של שטופים. אז הייתה ועידה לליכוד, אני רוצה גם להזכיר, זה בקטנה, זה אומנם לא כל כך רלוונטי, שיושב ראש הליכוד היה כבר נתניהו. ובסוף הוועידה הזו פרסמו מסקנותיה. אחד, לא סליחה, א', הליכוד יעשה להשלמת החוקה למדינת ישראל. החוקה תבטיח את אופייה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, מדינה חופשית ודמוקרטית, המקיימת שוויון לכל אזרחיה ולכל תושביה, ללא מסופנים וללא אפליה. בימי ממשלת הליכוד החלה מהפכה חוקתית בישראל, ונחקקו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. זכויות יסוד של האדם מוגנות עתה, ולא רק נגד עריצות השלטון, אלא גם נגד פגיעה לא הוגנת על ידי המחוקק. הליכוד יפעל להשלמת חקיקת חוק יסוד זכויות היסוד של האדם, שהוא מיסודו וכו' וכו', ויאגן בחקיקת יסוד את השוויון בפני החוק, חופש הביטוי, חופש ההפגנה, חופש האספה, חופש ההתאגדות, חופש הדת, הזכות למשפט הוגן ועוד. הלאה, יש עוד לא הרבה, לא מעיק עוד הרבה. הליכוד יפעל, לא בסדר, זה כבר... הליכוד יעשה לחיזוק שלטון, זה ג' החוק בישראל, יובטחו עליונות המשפט וכפיפותן של כל הרשויות למשפט המדינה, יעשה לחיזוקה של מערכת המשפט וכו' וכו'. אז כל פעם שאתם אומרים אהרון ברק, אני אגיד לכם הליכוד. וכל פעם שאתם אומרים ההתנתקות, אני גם אגיד לכם הליכוד. אגב, אני הייתי פעיל במפלגה הזו הרבה מאוד שנים, ואבא שלי היה חבר מרכז ליכוד עשרות שנים. וכל פעם שאתם אומרים לי להחזיר שטחים, אני אגיד לכם, הליכוד החזיר את כל סיני, אפילו על טאבה לא הצלחנו להשאיר בחזקתנו, זה בסוף הכל מתחיל שם. ומה שהם מנסים היום לעשות, זה את ההפך. הם ימנו את השופטים, לא תהיה עצמאות המשפט, אין עליונות המשפט, לא מצייתים לצו בגץ, הפושע העבריין הזה, יריב לוין, מודיע שהוא לא מציית, הוא מחרים... וכמו שאמרנו אתמול, נסיים בזה, איך כתב דניאל אביטל, כנראה שהביביסטים כאלה מטומטמים שהם האמינו שאוהד הפועל יביא להם ניצחון. ואני אומר את זה אחרי ניצחון של הפועל, כמובן.
טוב, לא הבנתי מה...
לא חשוב, עזוב. תשמע, אני חושב שאנחנו צריכים גם לייצר פה איזה תובנה שאנחנו לא חייבים להתייחס איש לדברי רעהו.
לא.
יש לך את הגג שלך, את הנמבר שלך, תן אותו. אם אני רוצה, אני אתווכח איתו. אתה לא חייב.
סבבה, מקבל. אין בעיה.
דו קיום קוראים לזה.
איך אומרים? בסוף אנשים יחליטו, כשיהיו את הבחירות, למי אמור להיות ראש הממשלה, בן כספית או ינון מגל, הם יחליטו.
רגע.
זה הכל.
סליחה, הצגת?
אני לא צריך להגיד את זה.
לא.
לא צריך להכפשות, אני לא צריך לעשות כל הזמן קמפיין נגטיבי.
אין לי כוונה לוותר. בוא תחשוב מה יקרה אם אתה מועמד ראשות ממשלה ואני עושה לך נגטיב. אגב, התבקשתי, אני לא זוכר לאיזה כתבה, או אולי יוזמה, אתה מכיר איזה שהסטודנטים מתקשרים, הם עושים משהו, לשאול אם אתה, אם עלול להיות מצב שתהיה ראש ממשלה, אז הנה ענית לי. לא, כי לא ידעתי מה לענות, תשמע לך.
זה לא תלוי בי, זה אם אנשים יבחרו, זה לא תלוי בי.
אבל בוא, אתה בתוך, אתה עמוק בקמפיין, בוא נגיד את האמת לציבור. לאיזה
קמפיין, בחייך, נו באמת, קמפיין.
אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אני אגיד לך מה אתה עושה עכשיו.
אני מבסוט מהחיים.
זה נכון.
זהו,
הולך מפה לפסיכולוגית שלי עכשיו, הכל טוב, הכל סבבה. מה רע?
לא מבין, אני הולך, אני, יש לי
קורות של פסיכיאטר. אחרי זה יש לי פגישה עם אחד השרים, מה, כאילו, מה, מחפת לי, מה, הכל טוב.
עוד פעם ישראל קץ.
לא.
לא, אבל אתה עושה, כל זה שאתה מבסוט אנחנו יודעים.
נו.
ואתה יודע, זה חשוב לנו.
כן.
אתה עוד לקוח מרוצה, אבל אתה עושה מה שלפיד עשה שנים. לפיד, הרי, אני חשפתי את זה בסרט שעשיתי עליו, הוא תכנן את הפוליטיקה הרבה לפני מה שאנחנו יודעים שהוא תכנן את הפוליטיקה, וזה התחיל מהטור בעיתון, בפופולריות, הרי יש לו כישרון, היחיד שאני יכול להגיד שהוא גרפומן יותר ממני במדינה הזו זה לפיד. ואחר כך כמובן הטלוויזיה והתוכניות הרוח, ואז גם שיהיה גם את הרצינות הזה חדשות. אז הוא עשה את זה בצורה יותר, בוא נאמר, רציונלית ומתורבטת. אתה עושה את זה בצורת אילתור, אבל אתה עושה את זה. יש מצב שאני אצביע עבורך.
אני חייב להגיד ש...
אני מאמין שאתה תמנה אותי למשהו.
יש משהו במה שאמרת...
אתה תזכור לי את חסד נעורי.
יש משהו במה שאמרת שאני עושה את זה בצורת אלתור, זה נכון, אבל אני לא עושה את זה. כלומר, אני חייב להגיד לך שאני לא שם. אני לא שם, באמת שאני לא שם. אבל יש כאילו אירוע שאנשים מדברים על זה, אז כאילו אני משחק את המשחק, אתה מבין? אני משחק את המשחק ומשתעשע. אבל אתה שואל אותי אם אני מתכוון לשם, כמו שיאיר לפיד התכוון, ותכנן, ונפגש עם אנשים, אין, כלום ושום דבר... נדה, אין אירוע, אתה מבין? אבל כן, אני באילתורים, כל חיי אני מאלתר. זה כן, מאלתר. אפרופו לפיד אגב, אפרופו לפיד, הוא צייץ לפני 16 דקות, 16 דקות.
שמע, אתה לא נותן לו...
לא, לא, אנשים שולחים לי, זה לא שאני עוקב אחרי החשבון, אנשים שולחים לי. אז הוא כותב ככה, העובדה שתושבי עזה חוזרים לבתיהם לפני שכל תושבי עוטף עזה שבו לביתם, היא הוכחה שוברת לב, שים לב, שוברת לב, לכך שהממשלה הזו פשוט לא מסוגלת לנהל את המדינה. אגב, זה שהממשלה לא מסוגלת לנהל את המדינה בעיניו, זה שובר לו את הלב, שזה יפה. כי בן אדם, בסוף אתה רואה שהוא פטריוט אמיתי, והוא רוצה בטובת הממשלה, שבתור יו"ר אופוזיציה זה בכל זאת תכונה נעלה. אבל מה שכן, אני אומר, כמו שאמרתי למר קינלי, לפני, בשעה הקודמת דיברתי אל קינלי, עכשיו אני אדבר לפפסי, תגידו, אדוני, אתה במשך שנה הולך מאולפן לאולפן ואומר להפסיק את המלחמה. איך חשבת שזה ייראה, כן, כשתושבי עוטף עזה עוד לא חזרו לביתם, ואתה מפסיק את המלחמה? מה, תשמע, אני באמת, אני אומר לך, זה מה שאמרתי לך בעודים, עם שקמה, עם קינלי, עם לפיד, מה קורה? מה קורה אצלכם במחנה? מה הולך? מה הולך? זו הזיה. זה פשוט אירוע מצחיק. זה אירוע מצחיק. זה דבר שני. דבר שלישי שאני רוצה לדבר איתך עליו, אני רוצה להשביע לך פאנליסט ופטריוטי מאוד מוכשר, בשם יותם זימרי, שהוא הפך לנביא. אנשים כרגע רוצים להתברך בברכות שלו, בעקבות מה שקרה, שים לב לדברים שהוא אמר אתמול אמש בתוכנית, כן? שים לב לדברים שהוא אמר אמש בתוכנית, בבקשה.
תראה, תמיד תשאלו אתכם שאלה, תגידו, אם השופט ברעם נניח, היה סובל מאותו אירוע רפואי, הוא היה מגיע כמו נתניהו? הרי ברור שלו. הרי ברור שלו, אותו אירוע בדיוק. בוא נגיד ככה, היה מגיע, השופט ברם, השופט שחם, אותו אירוע, הרמונית, בית חולים, ניתוח. היה מגיע או שהיו מוצאים לזה את הפתרון?
כל העיכובים שהפרקליטות עשתה, ואף אחד לא התרעם על זה.
ואגב, זה מיישר את המצב, כי זה באמת ככה. במדינת ישראל, השופט הכי זוטר, חשוב יותר מראש ממשלה. ודבר נוסף שאני אגיד, כל פעם שיש לנו...
לא, אבל במשפט זה צריך להיות ככה. בבית הדין, בבית המשפט...
אני רק אומר, הרי העניין הרפואי יכול לעבוד לכל הכיוונים, אני מבטיח לך שאם השופט שחם היה סובל מאותה בעיה רפואית, היו גם דוחים את המשפט אם צריך 3 חודשים, כי הוא לא יכול מטעמים רפואיים, חד משמעית. עכשיו, כל פעם אנחנו מתווכחים פה על דברים, אני ומשה ואירית ומשה, הם התערבו בסבירות, משה אומר שלא, הם מתערבים.
אמוני עמית.
אמוני עמית, משה אומר שלא, הם ממנים. וזה כלל אצבע, רגע, כן, מה לעשות משה, זו האמת, אפשר לחזור אחורה. כולם מסתכלים על המשפט הזה ואומרים לעצמם, אין מצב, הם ירשיעו אותו על השטויות האלה.
ברור שירשיעו.
חד משמעית.
ברור.
אין ספק.
אבל הוא לא מסכים איתך.
זה לא עניין של חוק. גם פה התיישרת לאט לאט, כי בהתחלה לא בדיוק האמנת.
ברור.
ולכן התפקיד של נתניהו פה הוא אחד. ואין מה לעשות.
בגלל זה הפרת אמונים, כי הפרת אמונים יכול להיות כל דבר.
למשוך את זה כמה שיותר זמן. אין ברירה, זה עכשיו התפקיד שלך. תעיד כמה זמן שצריך, תעידו כמה שיותר עדים, תהפכו את המשפט הזה למשפט 10-20 שנה, אין מה לעשות, זה נכפה עלינו.
אוקיי, כן. אוקיי.
אני לא מאמין שנתת לנו לשמוע את כל האורך הזה.
לא, לא התכוונתי את כל האורך, אבל זה נשמע לי מעניין, אז כאילו...
אז למה זה קרה?
המשכתי איזה. הפואנטה הייתה לגבי המחלה, כי מה קרה? הוא אמר את הדברים אתמול, והבוקר התבשרנו שאחד השופטים חולה, הוא מצונן, הצטנן המסכן, וקיבל נזלת.
עכשיו תיוציאו לו גם הרמונית.
הצטנן המסכן וקיבל נזלת. ומה קרה? הודיעו לגליקמן שהוא לא צריך לבוא. גליקמן אגב לא קיבל את זה, בעיניו זה הוראה לא חוקית, וחייבים להמשיך את המשפט, הוא הגיע לבית המשפט, להמשיך לסקר את האירוע. זה לא, לא יכול להיות שכל שופט פה מודיע שאין זה. מבחינת גליקמן ממשיכים את המשפט. אבל מה שכן, תשים לב, כן? הוא הצטנן ישר, השופט, כשהפרקליטות דחתה, ודחתה, לא שאני ממציא פה. בגלל הפרקליטות דחו הרבה פעמים את הדיון, בגלל כל מיני עיכובים שלהם. אבל כשראש ממשלה, כן, עשו לו ניתוח להסרת ההרמונית, כן? ויש לו מדינה לנהל, וחטופים, ומלחמות, וכל הדבר הזה, לא, הם על זה ימשיכו עם המשפט, כי צריך להציב, אם העלו אייטם על זה ששרה בלונדינית, או ששרה לא בלונדינית, אתם מבינים על מה? באמת אני אומר, המציאות, את יודע שאני הפסקתי לראות כל מיני סרטי עלילות, וכל מיני דברים כאלה, כל מיני עושים פאודה, עושים זה, עושים סדרות, מה צריך לראות? אני כל היום מתעסק במציאות הכי מטורפת ודמיונית שיכולה לעלות על הדמיון. מה שקורה פה במדינה זה פסיכי, כן? חוקרים ראש ממשלה תוך כדי מלחמה, עושים ביפרים, מעיפים איברים לזה, כן? כל מיני דברים, אז אני צריך סדרות שזה? אני מסקר את הסדרה הכי טובה שיש, את המציאות.
נכון, אני מסכים, בקטע הזה אני מסכים. וגם אני מסקר את המציאות, ואני מזמן לא רואה לא סדרות, לא בינג'ים ולא כלום. ואפילו ארץ נהדרת, היא פחות מופרכת ואבסורדית מהמציאות, שבעיקר המפלגה שבה אתה תומך, מייצרת לנו כאן חדשות לבקרים. עכשיו, דבר, התחלת עם לפיד, שמסתובב מאולפן לאולפן, ואומר שצריך להפסיק את המלחמה, ובכן לא נכון. לפיד הסתובב מאולפן לאולפן, ואמר שצריך להחזיר את השבועים ואת החטופים הביתה, ולחזור למלחמה. כולנו אמרנו את זה, ואתם אמרתם לנו, אבל אי אפשר יהיה לחזור למלחמה. ועכשיו, אתם עושים את זה, ואתם מחזירים 1.5 מיליון פלסטינים לצפון הרצועה, ואתם אומרים, אפשר יהיה לחזור למלחמה. אבל, ולמה זה קרה? כי ביבי התהפך, התהפכתם אחריו מיד, כמו, יש פה רפלקס של הכלבים של פבלוב, אתה מכיר אותו?
בוודאי. פבלוב ואני למדנו ביחד.
יפה. אז זה לגבי זה. דיברת על האי ציות, נכון, אי ציות אזרחי ומרי אזרחי הם כלים בדמוקרטיה, אגב לגיטימיים לגמרי, אריה אלדד קרא למרי אזרחי בזמן ההתנתקות, מה שכן, אתה חשוף לעונשים בחוק, אם אתה מפר את החוק, לא מדובר בעניינים אלימים פה, לא לשלם מיסים, לשבות, כל מיני דברים כאלה, זה הדמוקרטיה, עוד סט, זה רק במקרים כמובן קיצוניים, כמו התנתקות או כמו הפיכה משטרית. לשמחתי לא הגענו לשם, כל מה שהגענו בהפיכה, זה קומץ טייסים שאיים, שלא יתנדב בהתנדבות למילואים, לעומת זאת, עכשיו, רק עכשיו, בהסכם הזה, היו כבר שתי קריאות ממעמקי הימין, אם אתה רוצה אני אביא לך את זה, כבר הבאת לך את זה, לסרבנות, סרבנות בתוך הצבא, לסירוב פקודה, שזה פי מיליון יותר גרוע. הלאה, שכחתי לספר לך, כשדיברנו על הגזענות, לדעתי היה הסשן הכי חשוב של התוכנית של היום, ובכלל, כשהקראתי לך את קלונך, זאת אומרת, קלון הממשלה שלך, בהצבעה אתמול בכנסת, בדבר לכאורה קטן, ואז אתה אמרת, כן, אבל את זה, מועדונים וזה, והסברתי לך, אז קודם כל שתי תובנות, הראשונה היא שבאמת החרדים הם הכי, אבל בי פאר, בשנות אור, יותר גזענים מכל האחרים פה, כי אין להם אף מנגנון, של קידום ושל הקטנת פערים. אין להם צבא, אצלנו הרי הצבא זה הדבר, המוביליות החברתית המשמעותית, והאקדמיה. לחרדים אין לא את זה ולא את זה. אבל אז הזכרתי שדיברת על השופט המרוקאי, והזכרתי לך שבעצם מי שמינתה פה שופטת מרוקאית ראשונה, גם אישה וגם מרוקאית, זה ממשלת השינוי. לא 94 שנות שלטון שלכם, אני רציתי לשאול, תגיד לי כשהגיע תורך, מתי סוף סוף יבשיל, תבשיל האפשרות הבלתי נתפסת, אני יודע, נראית מופרכת, אני יודע, נראית כמו מדע בדיוני, אני יודע, שבראשות הליכוד יעמוד מרוקאי. אני פשוט ממתין, בסבלנות רבה יש לציין, זה לא שהיו חסרים, היה סילבן שלום, היה יציק מורדכי, היה דוד לוי, בוא נאמר שאת רובם הבריח אתם יודעים מי, לעומת זאת מפלגת העבודה, שפעם הייתה אלטרנטיבה הראשית, היו כבר לדעתי פועד, אבי גבאי, נו תזכיר לי, היו עוד, תזכיר לי, נו היו עוד, יש לי בלקאוט.
מפלגת העבודה?
אמיר פרץ כמובן, הסמל המרוקאי אולי הכי גדול, וכולי וכולי. עכשיו לגבי המשפט. קודם כל, אם אחד השופטים יהיה חולה בצורה יותר רצינית חלילה, יחליפו אותו. שנית, אם המשפט הזה יתעכב, בוא נאמר 100, הפרליטות יקבע אותו 2. כל מה שנתניהו עשה, לא המשפט, מאז התחלת החקירות, זה עיכובים. הוא שינה בחירות, הוא הלך לבחירות, הוא חזר מבחירות, הוא עושה מיליון דברים רק כדי לעכב את כתב החשדות, לעכב את השימוע, לעכב את זה, לעכב את זה. עכשיו, הם קיבלו את כל הבקשות בעקבות הניתוח, הם דחו שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, אבל נדמה לי, אני לא יודע, אני מעריך שכשהם מבינים שבעוד שבוע הוא טס לוושינגטון, אז הם חושבים שאם הוא טס לוושינגטון, זה פי אלף יותר קשה, זה אירוע, זה חתיכת אירוע, טיסה ארוכה, זה פעילויות שם, אז אולי הוא יכול גם להעיד. וכשאנחנו אמרנו לכם, ואמרנו לכם, 8,000 פעם, שראש ממשלה בישראל לא יכול לעמוד למשפט פלילי, אתם צחקתם והוא אמר שהוא עושה בשעה מה שלפיד עושה באלף שנה. ובכן, זה לא מתכנס, וזו הסיבה שהוא עצמו אמר לאולמרט, כשיהיו רק חקירות, עוד לא היה כתב אישום שהוא צריך לפרוש, כי הוא היה נגוע בניגוד עניינים. הוא אמר את זה לאולמרט, ולסיום, שמחתי לשמוע, כי מכיוון שעד עכשיו הסברתם לנו שכל התיקים קרסו ולא נשאר כלום, והשוחד מת, והשופטים זרקו, וחבל, אז למה הוא בכלל מעיד, כן? שאתם עכשיו חושבים שהם ירשיעו. אני אגב לא. אני חושב שהכל אפשרי. הם יכולים להרשיע והם יכולים לזכות. זה הקטע בבית משפט, כל עוד השופטים הם עצמאים ולא שלוחים של פוליטיקאים. סיימתי, אתה יכול להגיד שלום לאלי שטיבי. אלי שטיבי, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
ימים מורכבים, מאוד, אבל לא מפסיקים להילחם, ונעשה באמת את השינויים שנראים כעוולות, נשנה אותם.
לא אמרנו, אתה, מי שלא זוכר, אתה אביו של עידן, עידן שטיבי, שנרצח בשבעה באוקטובר, והגופה שלו,
רגע, הוא לא נרצח, אין לנו שום מדעות לדבר הזה, אנחנו טוענים שהוא חי, בועד ונושם.
אוקיי, אז תודה על התיקון, לא הייתי מודע לו. ומה אתם שומעים אם כך ממודיעין?
בקשר לעידן, פחות, זה מה שאנחנו יודעים, וכולם יודעים, זה שוב בפעימה השנייה, זה מה שחשוב, זה שהפעימה השנייה עדיין לא נסגרה, ההסכם, משהו שהוא מאוד מוזר וקשה לנו לקבל אותו. במיוחד שאתמול פרסמו שדחפורים נכנסים לעזה, ואם יש שם 36 נרצחים שקבעו אותם, אז הקבועה של המוסלמים מחצי מטר. אז כל דחפור שעובר שם, הוא כבר ימח את אותה גופה. לכן אנחנו צריכים למנוע את זה. זה חלק מההסכם, כך נאמר לנו, שיכנסו דחפורים, לא לסיכום, אלא לפינוי ההריסות. ואני מתאר לעצמי שהם לא התאמצו והלכו לקבור את הנרצח בדיונות, אלא ממש ליד הבית. אז זה הדאגה שלנו אחת. שתיים, השנייה זה מין שעדיין לא מדברים על העסקה, על הפעימה השנייה בכלל. זאת אומרת, אין שמות, אין דיבור אפילו, וישנם גם חיים שם. זה הדאגה המיוחדת שלנו. לכן יש סיכוי שהיום, יום שלישי, נצא בהצהרה ההורים, מגובשים כולנו, גם פורום תקווה וגם המטה, נהיה מגובשים כאחד, ונעמוד ונדבר אל המצלמות. מקווה שזה יקרה היום.
שמה?
שאנחנו לא מקבלים את ההסכם הזה, את ה... אנחנו כן מקבלים שחרור ושמחים לכל שחרור ששוחררו החטופים, אבל ולעמוד על כך, לעמוד על כך שנכניס את כל ה-64, שתי שלישים הזנחנו, שתי שלישים אנחנו מזניחים שמה, ללא הסכם, ללא כלום. עכשיו באותה נשימה, מוטריץ' וחדריו טוענים שחייבים להמשיך את הלחימה. זה פשוט זורק אותנו פשוט לזוזל. כן, לא יהיה עסקה, יחזרו ללחימה. לכן, שאלת מה שלומי, אז אנחנו ככה, מין קפיץ כזה, כולנו, ולא יודעים איך, מה לחשוב. רוצים להשאיר את הילדים שלנו שם, לבנות עליהם את עזה?
אני לא מצליח, אבל להבין מה בעצם אתם רוצים להודיע היום, כי הרי בסוף כולם חיכו להסכם, חיכו, אז ההסכם הוא בשלוש פעימות, הוא לא מושלם, ואני מסכים איתך שיש חשש כבד, בעיקר מסיבות פוליטיות, סמוטריץ' וכולי, שהפעימה השנייה לא תקרה, ואז זה אומר שהגורל של עידן, שהפתעת אותי עם זה שאתם חושבים שהוא חי, לא יוודע, אבל מה אתם רוצים, שיבטלו עכשיו את ההסכם וילכו להסכם אחר? בעצם, באקשן אייטם, מה היית אומר עכשיו, אם עכשיו, במקום בן כספית על הקו מול חנתניהו, מה אתה אומר לו לעשות?
להכניס עכשיו, לפני היום ה-16, את ההסכם, לפחות רשימה או הסכם מסוים, שה-64 יחזרו עכשיו, כאילו ביחד, ביום ה-42, יתחילו להחזיר את ה-64. מה לא מובן? אנחנו מזניחים 64 חטופים שם. אז יופי, יש לנו הסכם על 33. אין כלום לגבי ה-64. כלום. אנחנו חשבנו שנסו לקהיר אתמול, שלשום, כדי לדון בעניין, מסתבר שלא, זה פרטים לעסקה של ה-33.
אז מה אתה רוצה להגיד, שהעסקה הזאת לא טובה?
העסקה, כולנו יודעים שהיא גרועה מאוד, אבל היא טובה מתוך הדברים הרעים, מה שכך. אנחנו מקבלים בכל זאת חטופים, וזה מרגיע טיפה כל שלושה ימים, כל שבוע שלוש או ארבע, אז אני לא יודע, זה נשמע טוב, זה לא טוב, אבל זה מה יש. זה מה יש, אבל גדול אחד נמצא פה, זה העניין של ה-64 חטופים, שהם עדיין שם, ואין שום דיבור עליהם. אף אחד לא היה מוכן, לא אתה, מינון, ולא בן כספית, שהבן שלכם יהיה ברשימה, אפילו לא ברשימה. יחזירו חטופים, והבן שלכם נמצא שם, לא מדברים עליו אפילו.
תגיד, איך זה עובר עליך?
אתם החיים בוודאות, לא רק, לא רק מתים, יש 36 סך הכל נרצחים. השאר זה חיים. אנחנו זורקים אותם מאחור.
איך עובר עליכם, עוברים עליכם הימים המטלטלים האלה שרואים אותן מגיעות ויוצאות וחוזרות למשפחה? אתם מצליחים לשמוח בשמחת המשפחות, או שזה יותר מתסכל? ועוד דבר, אתם מנסים לייצר קשר עם החוזרות כדי אולי לנסות להציל פרטים, אולי ראו, אולי שמעו, משהו כזה?
קודם כל, אני אתחיל מזה שבעצם אנחנו משפחה אחת גדולה. כולם אחים שלי, אלי, אח. כן, אני שמח בשמחתו ובכלל, בכל השמחת המשפחה. אנחנו ממש משפחה. אבל בדיוק יום אחרי, אנחנו חוזרים להיות עצובים ומתחילים שוב את המאבק. אנחנו לא יכולים להשאיר את השמחה, כי כשהבן שלי שם. למחנו, אני תמיד אמרתי שניתן לשמחה כן לעלות, יום אחד, כי אז מי שצעק בפאנל, אי אפשר לשמוח. כן, אפשר לשמוח, יום אחד. אנחנו העם, אתם ממשיכים להדיר ולהלל את אלו שחזו, בזמן שיש לנו חטופים שם. עליהם צריך להיות הזרקור. לא על אלו שחזו. כל הכבוד שחזו, יאללה, לשיקום, באמת, שהמדינה תעזור להם והכל. אבל התקשורת צריכה לשים את הזרקורים על אלו שנשארים שם. ולהילחם עליהם. התקשורת היא חלק מהמלחמה שלנו, כאילו, ביחד. היא חיל האוויר שלנו.
אז אתם בעצם מתנגדים לחזרה ללחימה, אם אני מבין את זה נכון.
אנחנו מתנגדים לחזרה לחימה עד החטוף האחרון, בוודאי. עד שלא כולם יחזרו. תראה, אם אנחנו משאירים מחללים שם, תראה כמה זמן לקח להביא את גולדין, או לא הביאו, עד 10 שנים. לא היה שום, היה מסע ומתן, אבל לא היה בכלל התקרבות להחזיר אותם. 10 שנים. אתם רוצים להשאיר 36 חטופים נרצחים שלא יודעים, אגב, לא יודעים בוודאות אם הם נרצחים, כן? שלוש קיבלו הודעה לקונית, שכן, סיכוי
ש... אגב, על מה התבסס המידע שאמרו לכם, אני רואה את התאריך, זה התפרסם בשבעה באוקטובר 24, זאת אומרת, שנה פחות יום, ואם לא אמרנו, אז עידן היה בנובה, והוא גם ניסה לעזור, להציל אנשים, על מה מתבסס המודיעין הזה שהודיעו לכם שהוא נמצא?
של 10 שניות, שהוא נראה ללא הכרה, זהו. זה הכל. אני הייתי חודש וחצי ללא הכרה, אני יכול להגיד לך שאפשר לחזור אחרי חודש וחצי.
מה, למה היית חודש וחצי ללא הכרה?
עשו עליי פיגוע גם, בשנת 2000.
מה, נפצעת בפיגוע?
כן.
איזה פיגוע?
קשה להיכנס לזה עכשיו. אני עכשיו במאבק נגד בשביל עידן, אבל הייתי בקומה חודש וחצי, ולקח לי שנה וחצי להשתקם, אבל עדיין חי, בבועט.
עכשיו, אני מבין עכשיו יותר טוב את זה שאתה אומר, אם אני הייתי בקומה שנה וחצי, ושרדתי, חודש וחצי, סליחה, ושרדתי, אז הבן שלי יכול לשרוד חוסר הכרה.
בוודאי. אלו הסרטונים. אני מקווה שכל המשפחות האלו יתאחדו וייצאו נגד, ותכבינו מה קורה למשפחה שמקבלת הודעה כזאת ופתאום יגיע החטוף שלהם חי. וזה לא הנקודה, הנקודה היא מה חושב אותו חוטף, אותו חוטף מה חושב על אותו אחד שאומרים שהוא מת, הוא חי מולו, מה הוא חושב? אולי נשאיר אותו עוד שנה, יתחיל מסע ומתן, נעשה מסע ומתן עוד שנה אחרי שהכל יהיה רגוע, על החטוף שהוא חי אצלו. יש פה איזה בעייתיות גדולה, שאנחנו צריכים לעמוד על זה, שבעצם אם אנחנו קבענו את מותם, שזה הצבא הגנה לישראל, צריך לעצור את זה, ההודעה הזאת היא לא במקום, צריך להילחם על זה שהוא חוזר חי.
אני רואה שישבתם שבעה, אלי.
ישבנו שבעה כי הרב אמר לי שזה לא נורא אם אני יושב והוא חי, יהיה לו חיים ארוכים. והאמנתי לו.
וואלה.
אני בא בלו. כן.
אמן.
בעזרת השם.
ועשיתי אפילו קריאה, וכי הרב אמר לי שיהודי מודיע לך שמישהו מתלך מת, אתה חייב לעשות קריאה באותו רגע, גם אם משקר. אחר כך מברר לי. אז אנחנו, אתה יודע, מול כל מיני כוחות, עם כל מיני דעות, ואנחנו עושים את המיטב, אני עוד פעם, אני לא בקיא בענייני הלכה.
אנחנו מייחלים לך בשורות טובות.
תודה. מה שחשוב זה לעצור את הדחפורים שנכנסים, ולעמוד על כך שתהיה עסקה שהם יכנסו כל ה-64 אנשים החטופים, שיכנסו לתוך איזשהו הסכם. כרגע אין כלום.
נחכה להצהרה שלכם היום. תודה רבה לך, אלי שטיין.
תודה.
תודה.
שלום, סרן עין.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מפקד פלוגה בחטיבת הנחל. מה המצב?
ברוך השם, מה שלומכם? אנחנו מעולים.
מפקד מבצעית בגדוד 931, בן 25, גר בלפיד. איפה אתה? איפה אתה עכשיו?
בוא, אתה עברת בשתיקה על זה שהוא גר בלפיד.
אני עכשיו בבית, מתכוננים עכשיו ליציאה לסבב ביקורים של הפצועים של הפלוגה ושל הגדוד. ככה נחים אחרי הסבבים האחרונים, מתכוננים למשימות להמשך.
כמה פצועים יש לכם בפלוגה?
אנחנו עם 5 פצועים, שרובם הגדול חזרו ללחימה, חלקם עדיין משיקום ובטיפולים. אנחנו ממשיכים לחבק, גם כשיוצאים הביתה, אנחנו איתם מקום אחר.
הרוגים היו לכם?
לא, בפלוגה שלי לא היו הרוגים. הגדוד, אבל הגדוד שלי בית 26 לוחמים במהלך הלחימה מה-7 באוקטובר ועד היום.
כמה לוחמים?
29?
26 לוחמים בצוות קרב הגדודי.
זה מספר משוגע לגדוד.
אני מסכים, גדוד שנלחם זה גדוד שגם יכול לאבד.
וואו.
כפי שראינו. כמה זמן בטוטל הייתם בתוכו?
אז חטיבת הנחל לקחה חלק מהמלחמה בעצם מההתחלה ועד היציאה האחרונה מהרצועה בבית חנון. שנה וארבעה חודשים אנחנו כבר בלחימה. זה המשך הזמן שגם החטיבה, גם הגדוד וגם הפקודה נמצאים בלחימה קרים.
בואו, תספר לנו קצת, מה עבר עליכם?
אני חושב כאילו להרחיב את זה, זה שיחה שלא נגמרת, אבל בגדול, כניסה מצפון הרצועה למרכז הרצועה, ואחרי זה רפיח בדרום הרצועה, כל פעם נכנסים לסבבים, בין אם זה סבבים ראשונים של בערך 100 ימים כל פעם, אחרי זה סבבים יותר קצרים של חודש, כל משימה היא משימה יותר מורכבת, יותר בעלת חשיבות וערך למטרות של המלחמה. בעצם נכנסים כל פעם מחדש, עושים את המשימות, יוצאים החוץ, נלחמים קשה, וככה בגדול בכמה מילים קצרות, אבל ללא ספק מרגישים את הערך ואת המשמעות של מה שעושים, ועושים את זה באהבה גדולה.
תגיד, ומכניסה לכניסה, הרי בהתחלה זה בחיל ורעדה, ואתה לא יודע מה חמאס הכינו לך, וכל חיל האוויר מעלי הגדול מעליך, ו... אבל אתה יודע, ככל שעובר הזמן, בפעם הרביעית, החמישית, השאלה אם אין אחד שחיקה, או קצת שעננות שגורמת לך להיות פחות רני.
קודם כל צריך להגיד שאני מסכים איתך, לשמור על דריכות מבצעית לאורך שנה וארבעה חודשים, זה דבר שהוא מאוד מורכב.
בדיוק.
קודם כל, הלוחמים מבינים מאוד מה המשמעות של מה שהם עושים, הם מבינים מה הערך של משמעת מבצעית, הם מבינים מה הערך של לשמור על המבצעיות הזאת לאורך כל השנה וארבע לחימה. יש מקומות שהדבר הזה יותר מורכב, ולכן יש מפקדים חזקים שיודעים גם לרתום את החיילים, ולאכוף את המשמעת ולאכוף את הסדר, כדי שלא יהיו מצבים שבהם אנחנו נהיה שעננים בנקודות קצה מבצעיות. אבל צריך גם להגיד שזה התעסקות. ללא ספק זה התעסקות, והדבר הזה הוא כן מורכב, אבל הוא קורה. והחיילים מבינים את המשמעות, והם עושים את זה בצורה טובה. ויש לנו חיילים שללא ספק הם יודעים מה הם עושים, גם בדברים האלה.
תגיד, איפה בצפון הרצועה נלחמתם?
נלחמנו בסבבים הראשונים בשתי, בג'באליה, זייתון, ובסבב האחרון בבית חנון, שמשם בעצם יצאנו החוצה.
ראית אתמול את התמונות שלהם חוזרים לצפון?
בטח. ראינו אותם חוזרים לצפון, ראינו אותם עוברים במסדרון לצרים. צריך גם להגיד שבסוף אנחנו לא לוקחים חלק בשיקולים המדיניים וכן הלאה. אנחנו מתאים את המשימות שלנו, רואים הדבר הזה שכיחות וערך עליון, וכל משימות שנדרש, אנחנו מתייצבים ואומרים ענייני.
כלומר, אם יגידו לך עוד פעם להיכנס לג'באליה, אתה נכנס לג'באליה.
ללא ספק. ללא צל של ספק, עושים את זה בשליחות ענקית, במשמעות עצומה, ברצון גדול, מה שצריך אנחנו כאן.
תגיד, מבחינתך ניצחנו?
אני חושב שאני שם את זה בתור מפקד בצבא, את היכול שלי להגיד את המילה ניצחתי, אם עמדתי במשימה שלי. משימות הפלוגה, מה שנכנסנו ללחימה, היו מאוד ספציפיות וממוקדות. ללא ספק, כל משימה, שאלה נכנסנו לרצועה, בוצע בצורה מוצלחת ומלאה, גם בבית חנון, גם במרכז הרצועה וגם בדרום הרצועה.
תשמע, כמי שחושב שצהל ניצח ניצחון מהדהד, אני לא חושב שהכנו יריב אי פעם, כולל ששת הימים, יותר ממה שהכנו את חמאס, גם במספרים. השאלה היא אם בכלל אפשר להגיד, ניצחנו בסוג כזה של לחימה, שאתה בעצם, זה כל השני מיליון במשהו עזתים שם, בצורה כזו או אחרת, תומכי חמאס, אנחנו רואים את זה עכשיו, אנחנו יוצאים לרגע, כמו בכלים שלובים, הם צצים עם הטויוטות, ופשוט... הקטע הזה של הניצחון המוחלט פשוט בלתי אפשרי.
קודם כל אני חושב שלא במקומי להגיד האם ניצחנו ברמה המדינית והאסטרטגית. נכון. אני כן יכול להגיד שבתור מפקד במשימותיי עמדתי לאורך כל הלחימה. אני חושב שמיצג עכשיו והרעבה שהם עושים כרגע עם רכבים כאלה או אחרים הוא מיצג עכשיו. אנחנו צריכים גם כמדינה להבין שהדבר הזה הוא נטע בשביל להראות שהכוחות עדיין נשארו בשטח אני אומר לך כאחד שהיה שם כבר שנה וארבעה חודשים, חמאס של היום הוא לא החמאס של פעם, הוא הרבה יותר חלש, הוא הרבה יותר חסר תשתיות ויכולות. כמובן שהוא יציג את הדברים האלה בעיניים אחרות, כשאנחנו מדברים פה על פתיחת המסדרון והתנועה לכיוון הצפון הרצועה, אבל לא ספק, אני אומר את זה בפה מלא, שאני והגדוש שלי וחטיבת הנחל, בכל משימה שלנו נדרשנו לעמוד, עבדנו בצורה מוצלחת, והבאנו את ההישגים המשמעותיים ביותר, והישירים שהשפיעו על מטרות המלחמה.
תגיד, קח אותנו אולי לרגע הכי דרמטי שהיה לך במלחמה הזאת.
אפשר להגיד שהרגע הכי דרמטי, זה ממש בסבב האחרון, בבית חנון. היה לנו בפלוגה שנלחמה איתנו, פלוגה של גדוד 932, שהיה שם אירוע עם כמה פצועים ושני מפקדים חברים יקרים שנהרגו באותה תקרית. אני חושב שהדבר המרכזי היה טיפה לראות את הפלוגה הממשיכה קדימה, לא את הפלוגה שלי, את הפלוגה שלהם, שאחרי העבדות והקושי והחברים שנפלו ונפצעו, איך הפלוגה קמה וממשיכה קדימה. הדבר הזה היה מטורף מהצד, זה הרגע לא ספק אחד המשמעותיים שלי בצבא, לראות כמה הלוחמים יכולים להרים את הפלוגה, כמה הלוחמים מסתכלים לפחד בעיניים, ממשיכים קדימה, ולמרות החברים העיקרים שנפלו ושנפצעו, ממשיכים לעמוד במשימות בגבורה, וזה באומץ ובנחישות רבה, וזה לפי דעתי אחד המקומות הכי משמעותיים, שבהם ראיתי כמה הצבא זה מיוחד, וכמה אנשים האלה מיוחדים.
בעצם אתה מדבר שהרגע הכי משמעותי היה ברוח, היה ברוח של הלוחמים.
לחלוטין. לחלוטין, הכי משמעותי זה הרוח. מחבלים לצערי אנחנו פוגשים לא מעט, השכלות יש לא מעט. אני חושב שהמקרים בעצם מיוחדים זה לראות פלוגה שקמה ממשבר. לראות לוחם שמאבד את החבר הכי טוב שלו, והוא ממשיך קדימה ומסתכל לפחד בעיניים, והוא קם בוקר למחרת עם הרצון להמשיך קדימה ולהילחם. הכוח של פלוגה והכוח של החטיבה נמדדים ברוח שלה, וללא ספק הדבר הזה הוא משמעותי ביותר.
יישר כוח. יישר כוח. סרן עין, תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל, ובעזרת השם שננצח ניצחון מוחלט.
בעזרת השם, תודה רבה לכם, שיום טוב.
תודה.
תודה.
כל טוב. טוב, לסיום הבאתי לך משהו ש...
איך אומרים? הראית אתמול מהשיר, נכון?
כן. הבאתי לך גם משהו, זה אומנם לא של השריון, זה לא של השריון.
חבל מאוד.
אבל עדיין, אני חושב שאתה תתרגש לשמוע את זה. זה...
הפועל?
מה?
לא של הפועל גם?
לא, לא הפועל, לא השריון.
לא אבל... של לפיד?
לא של לפיד, לא, אבל זה שיר של...
משהו
שיר...
רוסי של ליברמן?
משהו, שירים עבריים רוסיים, כן?
מקראת הצבא האדום.
מז'אנר של הצבא האדום, שאתה תואב, ואני מבקש שתשים לב, ותכין את הטישו, בבקשה.
אל תחכה לי הערך, אני בכלל לא בדרך, בכוונה לא עניתי, בכללי אני בלתי, אני לא מפוקסת, מסיבות אני הורסת, תגידו מה כבר ביקשתי, בא לי שקט אמרתי, ומפה לשם לא מוצאת אותי, בתוך כל הטירוף אני כבר לא אני מזמן. משהו שיקח אותי מכאן. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תקשר אליי, איזה כיף איתי. חוויה ממש ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תקשר אליי, איזה כיף איתי. חוויה ממש ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תקשר אליי, איזה כיף איתי. חוויה ממש. לא בא לי להרי, פילאטיס מכשירי, ללכת להורי שלך, סליחה. איך בא לי לנתק באמצע השיחה, ובא לי שיר מוזר לצאת מהקופסה, ובפה לשם לא מוצאת אותי, בתוך כל הטירוף אני בלא אני מזמן. כי בלילות תראו בימים עובדים, רק מחפשת משהו שיקח אותי מכאן. אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו.
חוויה ממש. ממליצה לך לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
אני רק רוצה לציין שמי שכתב את המילים, שים לב, זה צליל קליפי, מאי ספדיה, איתי שמעוני, ירדן פלג, נסרין קדרי ועדן בן זקן.
זה קוריאה. זה כאילו מה, הטרגדיה של שייקספיר לא כתבו כל כך הרבה אנשים.
טוב, את התוכנית ערכו...
מה הספדיה לדעתי בכלל זמרת?
זה גם עדן בן זקן. סף נסנר, יואב כהן, שקד מורג, איציק אהרון, ראות מתיתיהו ארגון, אורי דבש ואחיה גלוק היו אחראים על השיר.
הם לא כותבים, תראה, זה אותו צוות, לא כותב לנו שום שיר.
בדיוק. שיהיה לכם יום טוב, שלום.
אל תבוא אליי, אל תקשר אליי, איזה כיף איתי.